שאלת המלך, ובכלל בחירת המלך יש אלמנטים, יסודות של מלחמה. קודם כל בפרשת בשלח, מדובר על המלך, מדובר על מלחמה להשם, וכתוב זאת זיכרון בספר. כבר בפרשת בשלח מופיע גם המושג זיכרון ביחס לעמלק, וגם מדובר על מלחמה להשם בעמלק מדור דור, וגם בציווי שנקרא בשבת, פרשת כי תצא, נקרא בזאת השם בשבת, גם שם מופיע זיכרון, זכור, וציווי של מלחמה קשה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. גם בפורים, למרות שברמה ההיסטורית המלחמה הייתה די מצמצמת, כלומר אומנם ב-י"ג באדר מלחמו נגד השונאים והרוג בשונאיהם, בכל זאת למרות שזאת הייתה מלחמה יחסית מצומצמת, אנחנו מדגישים בפורים את הפן הזה של המשך מלחמה נגד עמלק. אבל בפורים אנחנו מדגישים יותר את זה שהקדוש ברוך הוא נלחם נגד המלאק, כפי שמופיע בפרשת בשלח, ולכן גם בפורים אנחנו לא קוראים פרשת זכור, בפורים אנחנו קוראים מה שנכתב בפרשת בשלח. המנהג בפורים בשחרית לקרוא בתורה את פרשת, מה שנאמר בפרשת בשלח, ושם נאמר כתוב זיכרון בספר, ורמז למגילה, ומלחמה להשם והמלאק מדור דור, המלחמה שהשם נלחם נגד המלאק. פורים אנחנו מזכירים על הניסים ועל הפורקן ועל התשועות ועל המלחמות שעשית, והמלחמה מיוחסת לקדוש ברוך הוא שהוא נלחם נגד המלאק. ועיקר ההדגשה של המלחמה בפורים, שוב למרות שישראל עשו משהו אפשר לומר, אבל עיקר ההדגשה של המלחמה בפורים היא הפן הזה של מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מרדכי ואסתר, עמד עליהם הרמד הרשע, אתה בחמך למפרת אצלתו, זקלת מחשבתו, השבותו לו גמולו וראשו, תלו בנה, אותו בבניו על העץ. בחנוכה אנחנו מזכירים שנלחמו צדיקים נגד רשעים, והצדיקים ניצחו בסייעת הדשמיא. בפורים בכלל לא מוזכר שיש מלחמה שלנו נגד המלאק. הקב"ה עשה את הכל. כן, לא שעזרת לנו, נסרת גיבורים יד חלשים, אלא הקב"ה מלחמה להשם והמלאק. אתה הפרת עצתו, קלקלת מחשבתו, השבות הגמולו בראשו. גם אחרי קריאת המגילה אנחנו מברכים ברכה, האל הרב את ריבנו, הדן את דיננו, הנוקם את נקמתנו, הנפרע לנו מצרינו, המשלם גבול לכל אבי נפשנו. אנחנו מברכים ברכה מיוחדת במינה שמדגישה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו את המלחמות, הוא רב את הריב שלנו, הוא נוקם את הנקמה שלנו, נפרע מעצרים, משלם גמול, שוב הביטוי הזה, משלם גמול. ברוך אתה השם הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. ברכה מיוחדת במינה, הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. אשר איני עצת גויים, אנחנו אומרים, ויפה מחירות עניים. נסיים את הפיוט, ראית תפילת מרדכי ואסתר, אמן ובניו על העץ, תלית. הקדוש ברוך הוא תלה בעצמו את אמן ובניו על העץ. גם בפיוט הבא שאנחנו אומרים על שושנת יעקב שצהלה ושמחה, תשועתם הייתה לנצח, תקוותם בכל דור ודור, להודיע שכל קובך לא יבושו. כן, אנחנו מקווים לקדוש ברוך הוא, והוא אכן מממש את התקוות שלנו בו. הצד הזה של מלחמה להשם והמלאק, הצד הזה שישראל עוסקים בזיכרון המלחמה האלוקית, סוגיה בפני עצמה. חשבתי להרחיב עליה קצת. אני רוצה קודם כל לייחס את הרקע לכל הדיון, פסוקים שמשה רבנו אומר ערב הכניסה לארץ בשוף פרשת וזאת הברכה. אומר משה בסוף פרק ג', אין כאל ישורון, רוכב שמיים בעזרך. הקדוש ברוך הוא שנקרא רוכב שמיים הוא העוזר שלנו, ובגאוותו שחקים. יש מושג שנקרא גאוות השם, שהקדוש ברוך הוא יש לו גאווה, ובעזרה שהוא עוזר לנו אז מתגלה גאווה אלוקית, ומופיע פה הביטוי שחקים. הגאווה האלוקית נגד האויבים, או יותר נכון בעזרתם לעזור לישראל, גאוותו של הקדוש ברוך הוא קשורה על השחקים. מעונה אלוהי קדם מתחת זרועות עולם ויגרש מפניך האויב. הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא מעונה, הוא מעון, זה בית עליון, אלוהי קדם, והוא מגרש מפנינו את האויבים, והוא זה שאומר ויומר אשמד. הקדוש ברוך הוא זה שמתייחס להשמדה. אשריך ישראל, מה אשריך ישראל? מי חמוך? עם נושא באשם. אנחנו עם שהשם הוא המושיע שלו. מגן עזריך. שוב מופיע ביטוי שהקדוש ברוך הוא מגן שלנו, ושוב פעם מופיע ביטוי גאווה, אשר חרב גאוותך. החרב הזאת שהשם מגן לנו הוא גאווה, הופך להיות כבר גאווה שלנו. ויקחשו אויביך לך, אמנם האויבים מנסים להילחם נגדנו, ואתה על במותמו תדרוך. אנחנו דורכים עליהם. כך מסיים משה בדבריו וזאת הברכה. מתוך הפסוקים האלו שני ביטויים לקחו חז"ל במדרש אסתר רבה ביחס למגילה, לישועה. במדרש אסתר רבה פרשה ז' פסקה י' ד' אמר ביצחק נפחה אמן בא בעלילה גדולה על ישראל, אבל אשריך ישראל מי חמוך עם נושא באשם. הפסוק הזה מדבר על זה שהשם מושיע את ישראל, אבל הפסוק שעוד יותר ככה מיוחד אני חושב פה במגילה, המדרש מספר בעריכות אחרי ש אמן התקווה על ידי החשברוש להרכיב את מרדכי על הסוס. נדרש מספר בעריכות את כל הסדר שאמן מגיע, כשהוא מופיע את מרדכי, יש שם מסע ומתן ארוך על כל העניין. בסוף הוא מלביש אותו את בגדי המלכות, והוא גם צריך לספר אותו. כן, מרדכי אומר כך, אמן לא מסופר, אבל נראה טוב, אז אמן צריך לטפל בו. והוא מענח ובוכה וכו', אמן, ובסוף אומר לו טוב, אמן, יאללה, קום, תרכב על הסוס, קדימה, תעלה על הסוס. אומר לו, אין לי כוח, אומר מרדכי, אני יהודי זקן, אני סב, אני זקן, מה לך אני יכול לקפוץ על סוסים? אני לא יודע איך מטפסים על סוסים, אני זקן מאוד. אז הוא אמר לו, אני גם זקן, אומר לו אמן. אומר מרדכי, טוב, אתה גרמת לעצמך, אתה הכנסת את עצמך לביצה הזאת, אז אתה צריך לשאת את התוצאות, אין מה לעשות. אז אמן התכופף, ומרדכי טיפס על הגב של אמן, לפי נוסחה אחת הוא גם נתן לו ביתה תוך כדי, ככה מופיע בחז"ל, הוא גם נתן לו איזה ביתה. ואז שאל אותו אמן, מה זה בנפול אויבך אל תשמח? ואמר לו מרדכי, לא, אני צריך לקיים. המטרה שלי בזה שאני התעקשתי על זה, שאני זקן, ואמרתי שאני אדרוך עליך, ושאני אתן לך ביתה, הייתה לי מטרה בזה. מה המטרה? לקיים את הפסוק ואתה על פעמותם ותדרוך. ככה כתוב מדרש גם בלקות שימוני בנסון התוכרת, וגם כאן במדרש הסתירה בפרשה י' עם מן ד' זה ביטוי מאוד מיוחד, ואתה על פעמותם ותדרוך, מלחמה של גאווה, מלחמה של תדרוך על האחרים. יש פה יסודות של נקמה, השבות הגמולו בראשו, ולזכור את זכר המלאק, ואנחנו ננקום את מה שהיה. אתה זוכר וזה בשביל לנקום, זאת של נקמה, מלחמה, גאווה כזאת, חרב גאוותיך, גאוותו שחקים. טוב, צריך להילחם, אנחנו מבינים שצריכים להילחם, מה לעשות, יש בעולם מלחמות, אבל לתאר את המלחמה כגאווה, כנקמה, לדרוך בכוונה, במותם או תדרוך, המפגש הזה עם ההתמודדות עם המלאק ועם המן ועם הפסוקים האלו בסוף ספר דברים מעלה את כל הסוגיה של הגאווה הלאומית, הזיכרון, הנקמה הלאומית. השמחה, על מה בדיוק שמחים? עוד לפני שנכנסים לאובי הקורה של פורים, יש פה מערכה שלמה של הגאווה הישראלית, של מושג הנקמה, של להשיב גמול, של צבא, בסופו של דבר של מגמת הישועה האלוקית במלחמותיהם של ישראל. סוגיה גדולה, יש רצף של פסוקים שאנחנו רואים כל יום, ובפסוקי דזמרה שרצף הפסוקים כולם פסוקים שסובבים סביב הסוגיה הזאת, סוגיה שהיא עניינה מאוד מאוד יסודית במבוא לפורים. פורים זה חג שבו אנחנו חוגגים מפלה של המלך, זה חג שבו אנחנו חוגגים את זה שתלו את המן ואת בניו על העץ, זה חג שבו אנחנו חוגגים את הניצחון של ישראל, שועתם הייתה לנצח, זה חג שאנחנו חוגגים את המלחמה על השם והמלך, זה חג שבו אנחנו חוגגים את הנקמה והשבות הלא גמולו בראשו, זה חג שאנחנו חוגגים את זה שהשם נושא מגן עזריך, ישראל נושא בהשם. זה חג שבו אנחנו מתמלאים גאווה עד כדי הטל במותמו תדרוך, וכשאומרים אמן אז רוקעים ברגל על הרצפה. לא אומרים טוב, מתנצלים שמישהו תומת, מה לעשות, גם זה קורה בקרב, יש פה שמחה לעד, יש פה רוקדים ושרים ונמנג עתיק יומים שהילדים הולכים ומקים, אנחנו נפיע בערימה, מקים בזמן שאומרים אמן. כל יום אנחנו אומרים בפסוקים בהודו, תנו עוד לאלוקים, על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. גם הפסוק הזה אנחנו רואים קשר בין הגאווה האלוקית שקשורה לישראל לבין הביטוי שחקים, כמו בפסוק אל שמיים בעזריך, רוכב שמיים בעזריך וגאוותו שחקים. תנו אז אלוקים על ישראל גאוותו וזו בשחקים, נורא אלוהים ממקדשיך אל ישראל, הוא נותן עוז ותעצמות לעם, ברוך אלוקים. אל נקמות השם, אל נקמות אפיה. אנחנו רואים כאן ביטוי של גאווה, אנחנו רואים ביטוי של נקמה. ינסה שופט הארץ אשב גמול על גאים, אנחנו כאן רואים ביטוי של להשיב גמול לגאים. להשם הישועה למחה ביחתך הסלע, השם צדקות עמנו, נשגב לנו אלוהי יעקב סלע, השם צבקות אשרי עמדה פותח בך, השם משיע המלך יעננו ביום קורנו. השם צבקות, ביטוי של השם ששייך למושג הצבא והצבאות, משיע את עמך וברך את החלטיך ורועם ונעשה מדע עולם. השם חיכתה להשם, עזרו ומגננו, עוזר ומגן, כמו בפסוקים האלה שקראנו, מגן עזריך, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. כל זה מוליד את השמחה. שמחת הלב, ישמח ליבנו, נולדת מרצף עניינים, מכמה סוגיות שקשורות לישראל גאוותו, נקמות השם, שופט הארץ, צבאות, שמחה. שואתם הייתה לנצח. קודם כל צריך להבין את המושג גאוות השם. גם באורות יש ביטוי כזה, ישראל מספרים גאוות השם. על ישראל גאוותו. הביטוי גאווה ביחס לקדוש ברוך הוא, גאוותו שחקים, במקורו מתחיל מקריאת ים סוף. השם מלך גאות לבש, והשם התגלה במלכותו, הוא לובש גאות, נכון? כי שכה מאז, דורשים חזל, מאז ישיר משה. מקולות מים רבים. אז מאותם מים רבים, בקריאת ים סוף, הופיעה לראשונה גאות השם. אז ישראל יודעים לומר אשיר על השם כי גאו גאה. יש פה מושג שנקרא גאוות השם. מהי גאוות השם? בעולת ראייה בעמוד ראש י' לדרב מגדיר שגאוות השם היא תשומת הלב שלנו למגמות אלוקיות גדולות מאוד, הרבה מעבר להיגיון האנושי. כאשר ההיגיון האנושי שלנו עומד במרכז, כאשר המחשבה האנושית שלנו עומד במרכז, הגאווה היא סכנה. גאווה זה הערצה או החשבה של הכישרון האנושי, של החוכמה, של ההיגיון, של התבונה, של מה שאני רואה לנגד עיניי. שהנושא הוא הניתוח שלי, ההיגיון שלי, או ההיגיון האנושי בכלל, שנשמח על החושים, שנשמח על המציאות כפי שהיא, הגאווה היא אויב. הגאווה היא אין כל חטא. אנחנו מתעסקים בגאות השם. גאות השם, גילוי המגמות הגדולות, הלא מצומצמות במידה האנושית. קשה לראות את גאות השם. גאות השם, כדי שהיא תתגלה בעולם, כדי שנשים לב באמת למחשבה האלוקית, להיגיון האלוקי, צריכים לעיין באן זו יצרתי לי בתולדתו וקיומו. כדי להסתכל נכונה על גאוות השם, צריכים קודם כל לראות את הפלא הגדול של קיומם של ישראל, את הפלא הגדול של ההיסטוריה הישראלית. ההיסטוריה הישראלית היא סתירת לכי לכל דפוסי ההיגיון האנושי, לכל חוקי הטבע, לכל החשיבה הקונבנציונלית בכל התחומים. וכדי להתמלא בגאוות השם צריכים להתבונן עוד פעם ועוד פעם מחדש ועקל שוב ושוב את הדבר המופלא הזה שנקרא ההיסטוריה של עם ישראל. על ישראל גאוותו. כדי להתרומם לגאוות השם צריכים להסתכל על ישראל. לכן ישועתם של ישראל היא שורש הענווה. כשאדם רואה את ישועתם של ישראל, הוא יודע שכל ניסיונות החשיבה והניתוח והתובנות האנושיות הרגילות קורסות. הוא מבין מתוך התבוננות בהיסטוריה הישראלית שיש פה מושג עליון, יש פה מחשבה עליונה אחרת שאני לא מכיר. גאוות השם נולדת בהיסטוריה הישראלית. כשנקרא הים לפני ישראל, אז נולדה גאוות השם. זה מרים בבת אחת מעל החושים וההיגיון האנושי, מרים את המבט לגנזי שחקים. שחקים, מבט עליון, מבט אלוקי. על ישראל גאוותו הוא זו בשחקים. בגאוותו שחקים. מה זה גאוותו? מבט לא אנושי, לא רגיל, אחר, מעלה אותנו אל השחקים, אל המבט הרחב יותר, הכולל יותר. אז יש לנו קודם כל מבוא, שכדי להרים מבט אנושי, כדי לא ליפול בגאווה, כדי להתמלא ענווה, צריכים לשוב עוד פעם ועוד פעם ולקרוא בעיניים מלאות פליאה את הפלא הגדול שנקראת ההיסטוריה של עם ישראל. אלא שזה סם המוות לכל החיים הלאומיים האנושיים. כל העמים, כל האומות לא יכולות להרשות לעצמם להתמלא בגאוות השם. זאת אומרת שכל התכנונים וכל העצות וכל המחשבות הרגילות, כמו שאנחנו אומרים כאן, כן? איני עצת גויים ויפר מחשבות ארומים, כל המחשבות וכל התוכניות נופלות. בקום עלינו אדם גאה גאה, בקום עלינו המלאק מיד אחרי קריאת ים סוף, בקום עלינו מי שהוא לא יכול להרשות בשם האנושות, בשם המפעל הלאומי הכלל האנושי, לגאות השם להתגלות. זה מחליש את עוצמת החיים הלאומית. צריך להשיח את הדעת למכור האמת. העמים מתוך מחשבה ומתוך בקשה להרחיב את חייהם בעוצמה טועים אחרי השם. יש התנקרות מכוונת, שכחה מודעת שיטתית מההיסטוריה הישראלית. בכוונה מעלימים אותה, בכוונה משכיחים אותה, בכוונה דואגים שהיא לא תסופר. צריכים לדעת שזאת המלחמה העיקרית. האם ההיסטוריה הישראלית תסופר? קרבות אדירים מתחוללים על הסוגיה הזו. האם תסופר ההיסטוריה הישראלית? כי סיפור ההיסטוריה של עם ישראל, סיפור תולדות חיים של ישראל, זה הסוף של החשיבה הלאומית הרגילה, שעליה כל העולם מושתת. והמלאק משכיח והמן וכל אלה שבעקבותיו דואגים להשכיח את הגאווה האלוקית על ידי הערצת הגאווה האנושית. הגאווה האנושית, הערצת גאוות האנושית, זה היכולות של האדם, הניתוח של בני האדם, התכנונים האנושיים. לכן דווקא על ישראל גאו. וכאן גם אנחנו באים למושג נקמה. יש לנו מלחמת נקמה בעמלק, לעשות נקמה בגויים. אגב, לפי המדרש מספר מה היו המכתבים שהמן שלח לכל הגויים לשכנע אותם להרוג את השתתף בגרירה. אז הוא כתב מכתב ארוך לכולם, לכל הגויים. כל המכתב הזה מלא השמצות על עם ישראל, ובין השאר הוא פותח ככה: הם מקללים אותנו, אומר. ככה הוא, אני לא יודע מה היה שם בדיוק, אבל המדרש שם בפי האמן, בפי האגרות שהאמן שולח, עם ישראל דעתם גסה עליהם, הם מקללים אותנו כל הזמן. הם כל יום אומרים השם מלך עולם ועד עבדו גויים מארצו, ועוד אומרים לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים. ככה זה מה שאמן דאג לפרסם במרחב האנושי, לעשות נקמה בגויים, מושג הנקמה. גם כאן, כמו מושג הגאווה, בדיוק גם מושג הנקמה. הגאווה, המחשבה שהאנושית, המחשבה האנושית כמרכז. נקמה, תחושות הנפש הקיומיות האנושיות כמרכז. תופעת הנקמה היא גם תופעה מאוד יסודית, מאוד חשובה, מאוד מקובלת בעולם האנושי. המון המון מהחיים הלאומיים, מההיסטוריה של כל העמים, המון המון מזה בנו לקרוא לנקמה. עשית לי כך, אני אחזיר לך כך. כולם עובדים כך, נקמה. זה חומר, זה שיטה, זה חוק, כך העולם עובד, בוודאי ברמה הלאומית, גם ברמת האנשים היחידים. כמו הגאווה, כך גם הנקמה מתחילה מציור אנושי. חולשת נפש, פינה, מסתמה, כסף על דבר רע שנעשה בעבר. אנחנו צריכים להבין מהי נקמה. כיוון שהתרוממנו אל מושג הגאווה האלוקית, מתוך הבנת המושג גאווה אלוקית, אנחנו מתבוננים על הנקמה. נקמה זה חלק מהנהגה אלוקית בעולם. הנהגה, חוויון עול, אחר לחלוטין. מושג אחר לגמרי, שעניינו להאיר אוצרות טוב על ידי הסרת שמחי רשע, כחש ובגידה. השם שאמר יהי אור מסיר מחשכים כדי שאורה תופיע בעולם לשמח את כל היצור. נקמה, פתיחת פתחים לאור, הסתרת מחסומים לפני הנפש האנושית. נקמה ירושה לעקור את מושג הנקמה מן העולם. וזו הנקמה. כי מהו מושג הנקמה האנושי? מחסום. האדם לא יכול להיות טוב כי יש לו חשבון. אדם לא יכול להיות מלא רחמים כי יש לו רגשות צנאה. כי זה לגיטימי, כי זה נכון, כי ככה זה עובד. הנקמה האלוקית עניינה להסתיר מהמציאות את מושג הנקמה. זאת נקמה אלוקית. זכור את אשר עשה לך המלאק, תעקור מן העולם את מי שמוליד רגשות נקמה באנושות, את מי שמחיה רגשות נקם, את מי שאומר שזה לגיטימי שככה האנושות עובדת, שאלה החוקים הבינלאומיים. כן, ככה זה עובד. לעקור את הנקמה. כמו שגאווה אלוקית עניינה לעקור את הגאווה האנושית, נקמה אלוקית פירושה לעקור את הנקמה האנושית, את המושג הנפשי המקולקל. אם נשא שופט הארץ, אשב גמול על גאים. מושג שלישי, משפט, גמול, עונש. המושג השלישי המאוד מאוד קיים בלאומיות. אז אמרנו, מושג אחד בחיים הלאומיים זה שהאנושות ברור לה שהחיים הלאומיים צריכים לפעול לפי עובדים, לפי ההיגיון. דבר השני, אחד האלמנטים היסודיים ביותר בניהול העניינים הלאומיים זה מושג הנקמה. כמעט אין פרק בהיסטוריה שהוא לא קשור למושג הנקמה. אני חושב שכמעט אין דבר כזה. כמעט כל ההיסטוריה כולה האנושית היא מערכת הדדית של סוגי נקמות כאלה ואחרות.
מה?
כן.
דרך
הביתה
של
מרדכי
והמן.
צריכים להגיע גם לביתה של מרדכי. דבר קשה. ינסה שופט הארץ אשב גמול על גאים, מושג שלישי שמחזיק את העניין הלאומי, שזה מושג המשפט. החברה הלאומית מנסה לבנות משפט. משפט שמטרתו להניש את הרשע, את הגנב, את הגוזל, את המרצח. משפט. המשפט הזה צריך לשבור אותו, צריך לעקור אותו. למה צריך לעקור את המשפט הזה? כי בדיוק כמו המושגים הקודמים, המשפט האנושי הוא המקיים את הרשע, הוא הסיבה להופעה הרשע בעולם. למה? כי הרשעים לוקחים יסודות של משפט להחזיק את רשעתם. הרשע האנושי, הכוח שלו היא היכולת לחסל אותו, כי הוא נשען על המשפט. לשון שלמה בקהלת, מקום המשפט שמה הרשע. ולכן אין שום כוח שופט בתוך הסדרות האנושיות. כל מושגי המשפט באשר הם, מעשה ידי אדם, משפט לאומי, משפט בינלאומי, משפט פרטי, משפט אזרחי, כלשהו, הוא בדיוק המנגנון העיקרי שעל ידו צומח הרשע. הרשע ניזון מתפיסות אנושיות מצומצמות שהוא יודע לנצל אותן לצרכיו שלו. על כל אידיאל אנושי שתקים ותראה בו מוקד למערכת משפטית, לכל אידיאל אנושי כזה יש יצר הרע שמסתתר מאחוריו, שידע לנצל כל אידיאל אנושי, כל כוח שיפוט אנושי לצרכיו שלו. משפט, כן, אמן עשה משפט, הכל לפי המשפט. חוקים, יש חוקים, יש היגיון משפטי בכל דבר. המשפט כולו צריך לעשות ממנו לעג וקלס. מוכרח ששופט הארץ הוא ינסה, כי אחרת הגאים לא באים על גמולם. הגאים רשעי עולם, לא נענשים. חייבים להרוס את המשפט, ינסה שופט הארץ, כלומר שרק שופט הארץ ישפוט, כדי להשיב גמול על גאים. מלחמה להשם באמלאק, מלחמה שלישית להשם באמלאק, מושג המשפט. לכן אנחנו צריכים להבין שההיסטוריה הישראלית היא לא רק עניין פרטי שלנו, אנחנו מול האויב כזה או אחר שבא מולנו, אלא ההיסטוריה הישראלית, המלחמות הישראליות של ישראל נגד העמים הבאים עליהם, הם הדרך שלנו לגלות בעולם מושג אחר לחלוטין, את הגאווה האלוקית, את הנקמה האלוקית, את המשפט האלוקי. צריכים לחסל, לבטל, ללעוג, לרמוס, להפוך לכלא ולבושה את כל דפוסי המחשבה, את כל דפוסי הרגשות, את כל דפוסי המשפט שבאו מהמרחב העולמי. צריכים להבין שהמלחמה שלנו היא מלחמת השם צבקות. יש פה ביטוי מיוחד, השם צבקות עמנו. חוזר לעצמו, השם צבקות אשר אדם מותח בך, השם צבקות. השם צבקות מחדד את נקודת ההבדל היסודית שבגללה יש טעויות בנושא המחשבה, בנושא הנקמה, כלומר עולם הנפש והמידות, ובנושאי המשפט למיניהם, שעליהם האנושות, וסביבם האנושות בונה את החיים הלאומיים. הכל נעוץ בשורש שעניינו השם לקום. הכל נובע ממבט חילוני, סיכור חילוני, כך הוא כותב. מבט חילוני, מבט של חול, שמסתכל על כל פרט כפרט. החשיבה של כל פרט כפרט העומד בפני עצמו, שמדגישה את פרטיותו, שרואה בו רק פה בסופו של דבר, מה שהיא לא תבנה, החשיבה הזאת, איך שהיא לא תתרקם במסגרת חברתית לאומית כזאת או אחרת, כיוון שנקודת השורש שלה היא הפרט כעומד בפני עצמו, היא מלאה גאווה, והיא מצדיקה מראש רגשי נקמה, ומראש תפיסת המשפט שלה תהיה מקולקלת. אנחנו מאמינים בהשם וקוף. חנה מסבירה את הביטוי השם וקוף, כבעי צבאות בעולמו. אנחנו מסתכלים על העולם כצבאות. גם על הכוכבים אנחנו מסתכלים כצבא השמיים. וגם על העולם אנחנו מסתכלים כארץ לכל צבעם. צבעי צבאות בעולם. השם צבקות. צבא, צבקות, לשון רבים, אין יחיד. אין כשלעצמו. צבא, המון פרטים מאורגנים ביחד. אין דבר כזה פרט לבד. מעולם לא היה. הכרת הקודש רואה תמיד גודל כללי. שמתוכה יש פרט. שהוא חלק ממגמה כולל. הוא מיוחד באחדות גדולה. מגמתית עליונה. הפרטים, האנשים או היחידים מתמלאים ברכה, כי הם שייכים לדבר נצחי, קשורים לדבר מקודש. השם צבקות עמנו. כלומר, מניין בא גאוותם של ישראל, ישראל גאוותו. מניין בא מושג הנקמה, מניין בא מושג המשפט, בגלל שיש לנו השם צבקות אימן. בגלל שהשם צבקות אשרי אדם, פרט, מותח פח. להבדיל מבקום עלינו אדם, יש אשרי אדם. אשרי אדם, כלומר, מאושב, חזק, שמח, הפרט, שמיסודו רואה דקות. ישראל מגלים בעולם את השם הזה שנקרא השם צבקות. זאת המחשבה, מחשבת נצח ישראל. זאת מחשבת השחקים. מחשבת השחקים, מחשבה העמוקה, העליונה, מראש לא מתחילה מהפרט בכלל. לא בונים כל מושג באשר הוא מנקודת מוצא שנקראת פרט. כן. פרט זה נקודת מוצא שמולידה חשיבה אנושית. נקמה ומשפט אנושי מקולקל. אני חושב
שכל משחקים
לא נובעת מהפרט. כן. אני לא נובעת ממקור פרטים. כן. זאת אומרת, הפרט לא מתחילה מראיית המציאות כפרטים. יש פה פרטים. בקום עלינו אדם, חזל דורשים זה אמן. בקום עלינו אדם, כלומר בקום עלינו הפרטיות. מה ששורש המאבק, שורש הניצחון, הוא לדכא את החשיבה הפרטית. כלומר, כדי להביא ברכה לפרט, כדי לעזור לפרט, כדי לרומם את הפרט, כדי לתת לו עושר בחיים, צריך לדכא את החשיבה הפרטית. כדי לתת לפרט נצח, עוצמה, שמחה, ישועה, צריך לדרוך על הבמה שהוא הקים לעצמו כפרט. על זה שהוא עשה מעצמו במה, והוא עשה מעצמו עבודה זרה. האדם הזה. אסור לכרוע ולהשתחוות לפרט, לפרטיות הזאת, וצריך להשפיל אותה, את הפרטיות, בשביל להביא לברכה, בשביל להושיע את הפרטיות האנושית. כי השם צבקות זה הושיע את עמך וברך את נחלתך. זה מקור הברכה לפרטים. מניין לוקח יהודי כוח לא להשתחוות לפני פרט ולדרוך על פרט אחר, מהדאגה לפרט. רק מהדאגה לפרט. בגלל שהשם צבקות עמנו. ככה מסתכלים על המציאות. הברכה לכל פרט מפרטי העולם דווקא תבוא כך. צריך לתלות את הפרטיות. ואז הפרטיות תשמח. צריך לשבור אותה כדי שהיא תהיה מאושרת. גאוות השם כנגד הגאווה האנושית, נקמת השם מקעקעת את הנקמה האנושית, המשפט האלוקי מציל את המשפט האנושי, השם צבקות עמנו. מכאן באה השמחה. אומה שעוברת מדי שנה ברור פנימי נוקב. זכור את אשר עשה לך המלאק. תזכור, כלומר, תהיה נאמן, זיכרון, לחשיבת השם צבקות, לחשיבת מלחמה להשם, לחשיבת הגאווה אלוקית. אל תלך אחרי המקובל באנושות. עבודה קשה. עבודת הזיכרון שהיא מלאה ענבה, שאין בה שום רגשות נקם אישיות פרטיות, שהיא מלאה כלליות של השם צבקות, מלחמה להשם בעמלק, ממנה באה שמחה. מה ממלא אותנו שמחה? כי בו ישמח ליבנו. בו. בו בקשר שלנו. והעובדה שהחיים באמת הם לא לפי התוכניות שאנחנו מתכננים. והעובדה שהחיים באמת הם לא לפי הרגשות הנמוכים. העובדה שבאמת העולם הוא לא לפי המשפט האנושי, והוא לא מתחיל מהפרטים. דווקא זה ממלא אותנו שמחה. כמה עצוב היה העולם, או כמה עצוב באמת העולם, אם כל מה שיש לו זה החשיבה הפרטית. ההיגיון האנושי הצר, רגשות הנקם ותחושות הצדק המעוותות של המשפט האנושי. איזה עצוב העולם הזה. הוא מלא פחדים, הוא מלא דאגות, אין בו שום ביטחון. בו ישמח לדעת. השמחה נולדת מהזיכרון הזה, מהרוממות הזאת. כי בו ישמח לבנו. שמחה אינסופית, מעל גבול ומעל חשבון. על מה? על במותי מות ידרוך אנחנו שמחים. על ביטולה של פרטיות אנחנו שמחים. על נפילת גאווה אנושית אנחנו שמחים. על נקמה אנושית שהתפרקה אנחנו שמחים. על משפט אלוקי שמתגלה במקום משפט אנושי אנחנו שמחים. על מפלת המלאק. שמחת עולמים. לא תמיד אנחנו יכולים להתרומם לשמחה גדולה כזאת. לפעמים המציאות מקשה עלינו להיות בכזה גובה של שמחה. אז יש שמחה למדרגה שנייה אומר. יש בו ישמח לבן, ויש בשם קודשו בטחנו. שמחה שנולדת מביטחון. מדרגה שנייה. ביטחון באשר. מגן עזריך. יש ביטחון. ביטחון במה? בהשם צבקות. ביטחון בנצח ישראל. משה רבנו רוצה לומר לנו ערב כניסתנו להיסטוריה העולמית הרגילה, אל תתפתו לראות את ההיסטוריה שלכם כחלק מההיסטוריה הכללית. תשמרו כל הזמן על המושג שנקרא גאוותו ושחקו. על ידי זה שזוכרים מלחמה לעמלק, מתמלאים בגאוותו שחקים. כן, רגשות גאווה. לא רגשות גאווה פרטים. מחשבה על הגאווה האלוקית. על השחקים. כן, מתמלאים בחרב גאוותיך. חרב גאוותיך. כן. אם זה חרב כזאת, שמגמתה, שעניינה לשבש מחשבות פרטיות, היא מביאה ברכה לאנשים, היא מביאה ברכה לפרטים. ואתה על במותינו תדרוך. אם לדרוך זה מביא ברכה לפרטים, לאנשים, זה שמחה גדולה לאנשים. אחרי ש חיל האוויר תקף את הכור האטומי בעיראק, תשמ"א. הייתם ילדים קטנים. אז הרב ציודה, זה היה שנה לפני פטירתו, שלח איגרת ברכה לראש הממשלה כאז על פיצוץ, לא יודע, משהו כזה, על הכור האטומי שהתחסף. אז הוא כתב פה, לקיים ועשה על רמותם ותדרוך. שם כתב. תקיים הפסוק, ועשה על במותם ותדרוך. כאשר מחסלים גאווה אנושית שמנסה לתכנן, לעצב את סדר היום, את מה שקורה בהיגיון, לרשות נקמה, זה ברכה לאנושות. זה נקרא חרב גאוותיך. זה נקרא עשה על במותם ותדרוך. זה להביא ברכה. זה נגד חוקי המשפט הבינלאומי. זה לא לגיטימי. זה לא מוקם. אבל זה בדיוק הבעיה. הנה הרשע מנצל את חוקי המשפט. מותר לכל מדינה לעשות מה שהיא רוצה. אצלה, בחצרה הפרטית שלה, בבית שלה, בזכויות הפרט הלאומיות של כל מדינה. זה היגיון. מותר לכל מדינה להפעיל, לדאוג לאינטרסים שלה, לכוח שלה. אם מישהו יעשה לנו רע, אנחנו נעשה לו בחזרה, זה לגיטימי. ואתה על במותם ותדרוך. מלחמות ישראל מלאות רוממות כזאת, כי זה השם שבקות. זה הבנה ענקית. מה זה פרטים? מה זה פרטים בכלל? עמים פרטיים, אנשים פרטיים, סביבי שבקות. עולם גדול יש לפנינו. אחריות עולמית על כל העולם, על ברכתו, על ישועתו. אם יש סכנה באיזה מקום לאנושות, אפילו הכי קטנה, אם מישהו יכול כפרט לסבול בגלל פרטיות של מישהו אחר, אתה על במותם ותדרוך. בהיסטוריה של עם ישראל, מגילת אסתר היא אחריות להכרה הזאת. לא צריך להתנצל, לא צריך להתבייש, לא צריך להגיד שזו מלחמה פרטית שלנו, אנחנו בסכנה, יש לנו בעיה. לא. הדרך לנצח את הרשע היא להיות יותר רשע ממנו, כי ככה מביאים ברכה, כי זה הדבר הכי צודק, כי זה המשפט האלוקי, כי זה גאוות השם שפרעו וחילו יתבעו בים סוף, כי זה ברכה לאנושות, כי זה הדבר הכי טוב לפרטים, שנשים ללאג ולקלס את כל מושגי המשפט העולמי שהם גורמים לרשע לצמוח. התבניות הלאומיות הבינלאומיות הכי חזקות גרמו למעשה הרשע הנפשעים ביותר. הדמוקרטיה העלתה את הרשעים ביותר ומעלה גם היום את הרשעים ביותר. וצריך להשים את זה ללאג ולכלף. צריך להיות רשע יותר מהרשעים. טרוריסט יותר מהטרוריסטים. נוכל יותר גדול מהנוכלים. כי זה גאוות השם. ואתה על במותי מותיתוך. זה הדבר הכי אידיאלי. הכי צודק. הכי יפה, הכי טהור שיש. אין יותר טהור מזה. זה מלחמות השם. זה מלחמות השם. זה לא מלחמות ישראל, עניין אישי שלנו. אנחנו בסכנה. זה מלחמות השם. זה מלחמה להשם מדור דור שעליה יבנו אחריות. לבאר מוקדי רשע שמסתתרים בעולם הזה. מאחורי היגיון, מאחורי רגשות אדם ומאחורי משפט מקולקל ושיטות לאומיות רקובות. אחריות עולמית. אם צריך לקלוט, אז לקלוט. כי זה הדבר הכי שמח שיש. שיש ברכה לאנושות. שהמשפט האלוקים מתגלה. שיש השם מלאך גאות לבש. שהשם צבקות. שיש אחריות כללית. ישראל, ריבונו של עולם, מזמן להם בכוונה התמודדויות. עם מוקדי הרשע העולמיים, כי הם צריכים להבין שהסוגיה היא לא לאומית פרטית, אלא עולמית, כלל עולמית. כדי שריבונו של עולם מגלגל לפתחנו מאבקים עם הרשעים הגדולים ביותר, וכדי שנבין שהסוגיה היא לא שלנו. כי אז באמת זה לא לגיטימי על המותמות תדרוך, אבל זה לא סוגיה לאומית שלנו. זה השם צבקות עמנו. על ישראל גאוותו, זה שחקים, זה מה שעומד פה על הפרק. צריך להיות מאושרים שיש לנו זכות להיות העם שדרכו מופיע גאוות השם והצדק האלוקי. זה נקרא חרב גאוותך. חרב גאוותך כשזה חרב השם, שזה חרבו של דוד המלך, שכתוב היה כתוב עליה את השם המפורש, כי מלחמות השם אדוני נלחם. צריכים להבין שמרדכי בהתמודדות של מול המן זה מזמן בהתמודדות של ישראל מול עם שבא עלינו ללחם. עדן את דיננו, הרב את ריבנו, הנוקם את נקמתנו, זו סוגיה עולמית. נגד הרשע. המלחמה נגד המלאק היא לא עניין אישי. מלחמה להשם במלאק. כל עוד ננתח את מלחמות ישראל. כפי שמנתחים את כל המלחמות של כל האומות, אנחנו לא נבין מה קורה כאן. אנחנו עדיין מנתחים את המאבקים הלאומיים הישראלים כאילו מדובר על מאבקים לאומיים רגילים. על פי כללי ההיגיון, על פי כללי הרגשות והצדק והמשפט והחוקיות הקונבנציונליים המקובלים בעולם. זה טעות, אומרת מגילת אסתר. זה לא נכון. זה לא הנושא. מלחמה לעמלק מדור דור. מה זאת אומרת מלחמה? איזה מין עם אתם? יותר גרוע מכולם. זוכר הנקמה מלפני אלפי שנים. זה לא נושא לאומי. שננתח שוב ושוב ואחזור ולשנן שוב ושוב. מלחמותינו, מה שאנחנו עומדים כאן במאבקים שלנו, זה לא מלחמה לאומית שלנו. מזמן לא. המלאק זה מוקד. אבל צריכים להבין עכשיו, להסתכל עכשיו על כל מלחמות ישראל. מתוך המבט הזה להסתכל על מושג שם צבקות. על חרב גאוותך. זה מושג כללי. מלחמות השם אדוני נלחם. זה מלחמה להשם. אנחנו אמנם נבצר אותה, אבל זה מלחמה להשם. הוא תלה את המן עליהם. הוא תלה את המן. זה הדבר הכי מוסרי שיש. הדבר הכי מוסרי שיש. כי זה לא לאומי, זה לא עניין שלנו. אם יש מקום בעולם שמרים את הגאווה האנושית, את רגשות הנקם האנושיים, נותן להם מקום, ונותן מקום למשפט אנושי מקולקל, זה הדבר הכי מוסרי, הכי נעלה שיש. כי זה אחריות על השם צבקות, על גאוות השם. זה אחריות עצומה. שיקרה הים, ואנחנו לא נגיד, אוי, לא נעים, לא התכוונו, לא אנחנו עשינו את זה, זה היה בטעות. רק רצינו להינצל, מצדנו שתישארו חיים, רק פשוט רצינו להינצל. לא היה לנו שום בעיה שתמשארו בצד אחד של הים ואנחנו בצד השני. לא, אנחנו לא עמדנו והתנצלנו ולא ביקשנו סליחה מאף אחד. שרנו שירה על זה שהמצרים טבעו בים. זה מצוין שהם טבעו בים. זה ברכה לאנושות שמוקד רשע טבע בים. ישראל שמח על גאוות השם, על זה שמוקד של משפט מעוקם, על זה שמוקד של נקמה מקולקלת נעקר מן העולם. זה ברכה, כולם נושאים לרווחה. כשפרט רקוב שגורם לריקבון נעקר, אז כל הפרטים האחרים קיים מתחייה. זאת נקמה. כשמסירים את החושך והאור זורח, זה נקרא נקמה. כן, זה נקמה. זה נקמה בחושך. זה נקמה בנקמנות. מצוין. ברכה לאנושות. ביום שבו נבין את הסוגיה הזאת יותר ויותר, נצליח להיות רשעים. כמו הרשעים.
נעשה עדיין טובים בהם, אתם אומרים
שירה. המלאכים. אנחנו כן אומרים שירה. אף אחד לא בא לנו בטענות כזה ששרנו. אבל המלאכים, כן. מלאכים, זה חשבון אחר. הם לא על ישראל גרב אותו. אין להם את האחריות העולמית. מלאך הוא כוח פרטי. הוא צריך לדאוג לפרטיות. אתה רואה פרט אחד, אתה לא רואה מעצה. פרט אחר. יש לך עניין אחד, זה עניין שלו שלך, לא קשור אליך. אז למלאכים הוא אמר להם, תפסיקו לשיר. אבל ישראל, שהם שרו, צויין, כל יום אנחנו שרים שירת הים. שרים. אז המן אומר לו, למרדכי, רגע, כתוב אצלכם, בטקסטים שלכם כתוב, בנפול אויבך, אל תשמח. סליחה, אתם לא בסדר. מה זה מרדכי, בנפול אויבך, אל תשמח? מה אתה נותן ביתה? טוב, בסדר, הבנתי שאני מרכיב אותך על הסוס, אבל למה מנפול אויבך? אתה שמח. לא, כתוב, אתה לא בטעם אותי בכל. מנפול אויבך, שזה האויב שלך, וזה אישי, וזה עניין שלך פרטי, אל תשמח. אם המאבק שלך הוא פרטי לאומי, אני מולו, אז אתה חושב על האויב שלך כמו כל העמים חושבים על האויבים שלהם. אז אתה לא יותר מהם. ההיגיון הרגיל מנחה אותך, והנקמה הרגילה מניעה אותך, והמשפט הרגיל מניע אותך, אין לך לגיטימציה לסמוך. מה אתה שמח בפורים? על מה? על זה שניצחת עם אחר? מה אתה שמח? מה יחזי? מה ראית אתה? אתה לא שמח מולם, כמו כל העמים, סתם עם מסכן כזה ששמח ביום הניצחון על האויב שלו, והאויב שאוהב לו, שמח ביום הניצחון על האויב שלו, וזהו, כמו כולם. אז מה הדבר הגדול? בכל העמים יש חגי ניצחון. וכל העמים בחגי הניצחון משתכרים. זה לא המצאה שלנו, הילולת ניצחון. יש חגי מלחמה וזיכרון של ניצחונות בכל העמים. זה אויבך? אז אל תשמח. הרב מרדכי אומר לו, לא, זה לא אויבך. זה בכלל לא הנושא, אתה לא מבין אמן. אתה חושב שיש לי מלחמה אישית, ישראל מולך? אני מדבר על מלחמה להשתכר. ואז עד הרבה, אני צריך לדרוך ואני אבעט. כמו שלא קראתי ולא השתחוויתי, אני גם בועט. אני צריך להיות יותר רשע מרשע. כי הרשע אולי לא בועט, אני אבעט. הרשע לא לג, אני אלעד. ביום שנהיה, נבין שהמלחמה שלנו היא לא לאומית. היא לא לאומית, היא עולמית. רק אז. רק אז שנשבור את תפיסות הולכות. המחשבה המדינית, הלאומית, המשפטית, המוסרית, שלא נכונים לסוגיות שעומדות כאן על הפרק. מלחמה להשם בעמלק. על ישראל גאוותו, חרב גאוותיך, אז נצליח להיות רשעים. אנחנו חייבים להיות רשעים. אנחנו חייבים לנקום כדי לעקור את הנקמה. זה פרשת זכור. ככה נכנסים לפורים. אחרת מה אתה צריך? על מה? שאתה ניצלת? פרטי, קטן. יופי, אז אני ניצלתי. והוא נהנש. יופי, אתה ממש קטן. כמו כל הילדים. הוא קיבל את העונש ואני זה, ויופי, נחמד. כמו כל העמי. לכל העם יש את הסיפור שלו. זה הסיפור שלך. איפה הקדוש ברוך הוא פה בעניין?
למה
אני קורא לזה לאותו שם? אני במרכאות. כן, אם היינו מבינים שזו מלחמה עולמית, על העולם, האם זה עולם שהשם צבקות פה? אז היינו עושים, מה שהם עושים זה יותר. אנחנו לא מעיתים. בשם מלחמה לאומית לעשות כזה דבר? אז אתה מודד את זה בעניינים לאומיים שלך. זה בכלל עניין שלך. יש פה ראש העולמי, צריך לעקור אותו. איפה אחריות על העולם? על עולמו של הקדוש ברוך הוא. אתה מתפלפל בסוגיות מדיניות, משפטיות, מוסריות, בכלל לא הנושא. אתה חושב בחשיבה לאומית סטנדרטית? מה לגיטימי, מה לא לגיטימי בטווחים הלאומיים המוכרים? זה בכלל לא הנושא. על ישראל גאוותו, חרב גאוותיך. זה ברכה לאנושות, זה להסיר את החושך, זה נקמה שהיא נקמת השם במדיין ובעמלק ובכל מי שצריך.
זה אתה רוצה שירות?
גם באמת זה לא עניין לאומי, השם שולח אותם. אז אפשר לסמוך על מה אתה שמח? כי בו ישמח לי בן. זאת שמחת פורים. על שמחתנו הזאת, לא שלנו, קצת שאנחנו עושים חשבון, הוא תלה את המן על העץ. וכשאנחנו נקלה את האמנים על העץ, מצד שזה ישועת השם, אנחנו נהיה שמחים ונהיה מוסריים. מוסריים מאוד. שום פגם במידות שלנו לא יקרה. המחשבה שלנו תשאר צלולה, ולא יהיה לנו רגשות נקם, ולא נדרדר לשום הידרדרות. להפך, נהיה יותר תיאורים, יותר מזוכחים, יותר צדיקים. כי עשינו לרשע מה שצריך לעשות. לנקום? כן, צריך לנקום. כדי לשרש את מושג הנקמה מן העולם. לא נקמה שלנו פרטית. כדי לבטל את מושגי הנקמה האלה. מין משחק כזה. אנחנו הורגים להם, אנחנו ננקום, ואנחנו גם ננקום. מה זה הדבר הזה? זה השפה, אנחנו מדברים איתם באותה שפה. אז בוודאי שאנחנו נחלשים. אנחנו לא נוכל אף פעם לרדת לרמה של נקמה של הגויים. הם תמיד יותר טובים בנקימות. ברגשות אנושיים נמוכים של נקמה הם יותר טובים מאיתנו. הם תמיד יותר טובים מאיתנו בנקמות. בוודאי, יותר מקולקלים. אז אם אנחנו נחשב במושגים רגילים, הם ינצחו אותנו. הם ינקמו יותר טוב מאיתנו. והתכמונים המשפטיים והלאומיים שלהם יותר טובים משלנו. אנחנו צריכים לעזוב את הנושא הלאומי. יש פה נושא עולמי. רשע בעולם.
אבל זה הלאומיות של ישראל.
טוב, אז זה הלאומיות של ישראל. עוד צריך להבין מה זה לאומיות ישראל. אבל לא הלאומי עצר. סליחה שאני אומר, דבר מפתח. כי המעיינות התומעה, מעיינות התומעה, נלחם נגד ההיסטוריה הישראלית בגלל זה, צריכים להבין. זה שמשכיחים את ההיסטוריה הישראלית זה בדיוק בשביל זה. כדי להסתכל על ההיסטוריה הישראלית ועל מדינת ישראל. ועל מלחמות ישראל בעיניים לאומיות רגילה, בעיניים של היסטוריה רגילה. וכל מה שקשור להיסטוריה שעלולה לגרום להסתכל על ההיסטוריה הישראלית בעיניים אחרים, משכיחים שלא לזכור, לא לזכור את זה שיש פה עם השם, שההיסטוריה שלנו היסטוריה אחרת לגמרי. כי זה פותח פתח למחשבה אחרת, גאוות השם, משכיחים. מה זה אומר? טוב, 8:15, אני לא יכול להרוויח. אבל תפרי היסטוריה, פשוט מאוד. משכיחים באופן שיטתי, מכוון מלמעלה עד למטה, מבחוץ, זה בא מכל העולם, זה לא מאבק קצת. מאבק מאוד רציני. את מה משכיחים? אם יש איזה רמז בדל סיכוי שהיית יכול לראות במשהו שקשור ללאומיות של ישראלים, את יד השם או משהו מופלא, שום דבר. שום פלאים, שום, רק לא זה. כל מה שיכול להשתמע אולי קשור לזה ישכח ומושכח ומומחק באופן מכובד. הכל מתחיל מזה, הכל כדי להרים, החשיבה צריכה להיות רגילה. גם של האירועים, כל אירוע שיכול לגרום לפעיליות מושכח, כך מדוקה עד אפר. יש סכנה בעצם בחשיבה של האירוע, האירוע עצמו צריך להשכיח אותו, למחוק אותו מעל פני אדם. אם היה ניצחון בשעים, צריך להשכיח את הניצחון שהיה בשעים, באופן שיטתי להשכיח אותו, לעקור אותו, או שלא זה לא הניצחון, יש פשוט להשכיח אותו, למחוק את ההישג, שהוא לא יהיה. זה נורא והיום, אתה יודע שראשי הכנסייה התכנסו אחרי מחשת הימים, עליהם דיון חירום. מה קורה? יש פה בעיה, צריך לעשות, לעבוד שעות נוספות, ומיד אחרי מחשת הימים הייתה החלטה של האום שהציונות זה גזענות, מה שאתה לא רוצה. עד היום לא יניחו, לא יניחו. אנחנו צריכים להבין מלחמות אשים, מלחמות אשים, צריכים לקרוא לדברים בשמם. זה מלחמה על הטוב העולמי, על הברכה העולמית. המלחמה שלנו זה לא עם הטרוריסטים בגלל שמלחמים נגדנו, אנחנו זה עוצר אותם וגומר אותם. המלחמה שלנו עם המן זה מלחמה בגלל שהוא אויב שלנו, אויב של הקדוש ברוך, אויב של העולם, אויב של החיים, אויב של האנושות. צריך לקרוא לילד בשמו, זה אויבי האנושות, זה אויבי הברכה, זה אויבי השם, זה אויבי החיים. אין, כל החוקים האלה לא רלוונטיים, כל המוסר, זה משהו אחר. אנחנו צריכים לנקום, ועוד איך, יותר מהם. הם עושים כך, נעשה להם פי חמש, אין שיטה אחרת. אבל בשביל זה צריך לבנות תודעה שזה לא מלחמה במובן המקובל באנושות, זה לא מושגים רגילים. גאוות השם זה לא גאווה פרטית, זה נקמת השם ולא נקמה שלנו, זה משפט אלוקי ולא משפט שלנו. כי היו כאלה שגם את פורים לא חגגו. אתם יהודים חוגגים על זה שתלו כמה אנשים? היו גם כאלה. תגיד, יצלנו מסכנה. תספיק. מה צריך לשמוח שתלו? אם נוסיק שתם אותם בכלא, מה צריך לתלות? כולם אומרים מאמן, מתלהבים. תמצא, יכלו למצוא פיתה אחרת, חייבים לתלות על העץ. לתת לו ביתה כשדורכים עליו, מה השמחה הגדולה? צריך להבין, זה לא עניין אישי שלנו, זה לא עניין לאומי במובן הצר של המילה. זה מרדכי, על במותמו תדרוך. ואם הכור האטומי היה מאיים על מדינה אחרת ולא רק עלינו, אנחנו נתחיל להיות הראשונים, חיל חלוץ לפני האנושות, שמפוצץ כור אטומי בכתבי ארץ שאולי מסכן מישהו באנושות. להיות הראשונים, כמו הראשונים שמגישים עזרה, הראשונים שנלחמים נגד פרטיות שיצאה מגדרה באומות העולם. ראשונים, אחריות עולמית, מלחמה שלנו, אין לנו סכנה. צריכים להיות הראשונים להילחם נגד הרשע באשר הוא, נגד הפרטיות המנוונת באשר היא. הראשונים שנלחמים, זה לא, זה לא עניין שלנו, זה עולמי. זה מלחמה להשם בעמלק, זה סוגיה עולמית, כלל אנושית. זאת נקמה אמיתית, נקמה יפה. תימו עליהם לעשות פורים לשמוח בכל שנה ושנה. על מה? על זה שראית תפילת מרדכי והאמן ובניו על העץ תלית. זה מה שחשוב, על זה שמחים, על זה שמחים. זה נצח, זה תקווה, זה מושג הנצח. ההבנה הזאת שיש צבקות עמנו, צבקות, תסתכל כך, השם צבקות עמנו. מה זה העניינים הפרטיים? אנחנו והם, יש לנו בעיה עם האויב הפלסטיני, זה אנחנו והם, זה חשיבה פרטית. השם צדקות, חשיבה מערכתית, עולמית, השם צדקות, איך מישהו פה מפריע להרמוניה העולמית, לברכה, לשקט השלווה של האנושות, עניין שלנו, ובכל האנושות, צריכים להבין את זה, זה מלחמה של כל האנושות. בוודאי שאם אומה אחרת תעשה את זה, זה יהיה פרטי, בוודאי שזה יהיה פרטי. כל אומה שתילחם נגד הרשע הזה, היא תהיה פרטית, היא תעשה את זה מחשבונות לאומיים צרים שלה, אנחנו היחידים שיכולים לעשות את זה, את המלחמה הזאת, מלחמה עולמית. אברהם אבינו, נברכו בך כל משפחות האדמה, הוא לוקח את החיילים שלו להילחם שם, נגד ארבעת המלכים וחמישה. כן, צריך לקור את הרשע העולמי מן העולם, להביא ברכה לאנושות, זה נקרא להביא משיח לעולם. לא לפחד, לעקור את הרשע, להוכיח במשפט, להוכיח את הרשעים, לשבור רשע מהעולם. כמה צריך לשמוח שרשע נשבר בעולם? כל קרני רשעים אגדיה, ישמח צדיק כי חזה נקם. שמחים שרואים נקמה ברשעים. דוד המלך ראה מפל את הרשעים ומת הגמר בחוד ושמח. על מה? מפל את רשע מן העולם צריך לשמוח. עניין שלנו, פרטי, לאומי, חשבון דודי קטן. אז באמת אנחנו חלשים. טוב, דיברתי כמה מילה.
איזו עולה קריאה? הנה,
ונראה עליהם כזרת חזרה על כמה יורים עלינו יותר, לא ננסה כי אנחנו עדיין חוזרים חשיבה לאומית,
אבל הרב לא נדבר מתוך
לא, חלות על העולמות, על הרשע בעולם, אין כל יותר רשע בעולם, אין כל יותר ראשונים שמחפשים את השדורים איפה שהם נמצאים, ראשונים של חלות, אתה יודע מה הם נמצאים את זה? זה כדי לא יהיה לאומית, בדבר שהוא עשה בכל העולם מהפכה בכל העולם היה פעם ראשונה לא נכנעים לטרור, בעיקרון. זה העניין לאומי שלנו, זה הקידוש השם עצום, עצום. גם אותו דבר פיצוץ האטום האיראני, זה קידוש השם עצום. מה זאת אומרת? חוטפים אנשים תמימים ועושים עליהם, ככה מנהלים עניינים, קידוש השם לגלות על קצבי הארץ. אתה יודע מה, אם זה לא היה יהודים גם הם נכנעים. לא יהודים. איך יכול להיות דבר כזה שסתם חוטפים אנשים ועושים איתם עסקים? הם צריכים להיות חיל חלוץ, עם ישראל הולך ונלחם מלחמות השם. זה פורים.
אני לא דיברתי איתו, כי פעם קודם אני דיברתי, אז הוא השתהל לי בזה, נכון.
לא, לא, זה עשה לי כאלה, זה, בסוף הבנתי שהוא אמר, אז אמר שאמרתי, בחירת המלך יש אלמנטים, יסודות של מלחמה. קודם כל בפרשת בשלח, כשמדובר על המלך, מדובר על מלחמה להשם. וכתוב זאת זיכרון בספר. כבר בפרשת בשלח מופיע גם המושג כזיכרון, יחד למלך. וגם מדובר על מלחמה להשם במלך מדור דור. וגם בציווי שנקרא בשבת, פרשת כי תצא, נקרא בזאת השם בשבת, גם שם מופיע זיכרון, זכור, וציווי של מלחמה קשה, תמחה את זכר המלך. מתחת השמיים. גם בפורים, למרות שברמה ההיסטורית המלחמה הייתה די מסמסמת, כלומר אומנם ביוד ג' באדר מלחמו נגד השונאים והרוג בשונאיהם, בכל זאת למרות שזאת הייתה מלחמה יחסית מסומצמת, אנחנו מדגישים בפורים את הפן הזה של המשך מלחמה נגד המלאק. אבל בפורים אנחנו מדגישים יותר את זה שהקדוש ברוך הוא נלחם נגד המלאק, כפי שמופיע בפרשת בשלח, ולכן גם בפורים אנחנו לא קוראים פרשת זכור, בפורים אנחנו קוראים מה שנקרא בפרשת בשלח. המנהג בפורים בשחרית לקרוא בתורה את פרשת, מה שנאמר פרשת בשלח, ושם נאמר כתוב את זיכרון בספר ורמז למגילה, ומלחמה להשם והמלאק מדור דור, המלחמה שהשם נלחם נגד המלאק. פורים אנחנו מזכירים על הניסים ועל הפורקן ועל התשועות ועל המלחמות שעשית, והמלחמה מיוחסת לקדוש ברוך הוא שהוא נלחם נגד המלאק. ועיקר ההדגשה של המלחמה בפורים, שוב למרות שישראל עשו משהו אפשר לומר, אבל עיקר ההדגשה של המלחמה בפורים היא הפן הזה של מלחמה להשם במלאק מדור דור. ומרדכי ואסתר, עמד עליהם עמד הרשע, אתה ברחמך נפרת עצלתו, זכלת מחשבתו, השבותו לו גמולו וראשו, תלו בנה, אותו בבניו על העץ. בחנוכה אנחנו מזכירים שנלחמו צדיקים נגד רשעים, והצדיקים ניצחו בסייעת הדשמיא. בפורים בכלל לא מוזכר שיש מלחמה שלנו נגד המלאק. הקב"ה עשה את הכל. כן, לא שעזרת לנו, נסרת גיבורים מיד חלשים, אלא הקדוש ברוך הוא מלחמה להשם והמלאק. אתה הפרת עצתו, קלקלת מחשבתו, השבותו גמולו בראשו. גם אחרי קריאת המגילה אנחנו מברכים ברכה: האל הרב את ריבנו, הדן את דיננו, הנוקם את נקמתנו, הנפרע לנו מצרינו, המשלם גבול לכל אבי נפשנו. אנחנו מברכים ברכה מיוחדת במינה שמדגישה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו את המלחמות. הוא רב את הריב שלנו, הוא נוקם את הנקמה שלנו, נפרע מעצרים, משלם גמול, שוב הביטוי הזה, משלם גמול. ברוך אתה השם הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. ברכה מיוחדת במינה: הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. אשר איני עצת גויים, אנחנו אומרים, ויפה מחירות עמים. נסיים את הפיוט: ראית תפילת מרדכי ואסתר, אמן ובניו על העץ, תלית. הקדוש ברוך הוא תלה בעצמו את אמן ובניו על העץ. גם בפיוט הבא שאנחנו אומרים על שושנת יעקב שצהלה ושמחה, תשועתם הייתה לנצח, תקוותם בכל דור ודור, להודיע שכל קובעך לא יבושו. כן, אנחנו מקווים לקדוש ברוך הוא, והוא אכן מממש את התקוות שלנו בו. הצד הזה של מלחמה להשם והמלאק, הצד הזה שישראל עוסקים בזיכרון המלחמה האלוקית, סוגיה בפני עצמה. חשבתי להרחיב עליה קצת. אני רוצה קודם כל לייחס את הרקע לכל הדיון, פסוקים שמשה רבנו אומר ערב הכניסה לארץ, בשוך פרשת וזאת הברכה אומר משה בסוף פרק ג', אין כאל ישורון, רוכב שמיים בעזריך. הקדוש ברוך הוא שנקרא רוכב שמיים הוא העוזר שלנו, ובגאוותו שחקים. יש מושג שנקרא גאוות השם, שהקדוש ברוך הוא יש לו גאווה, ובעזרה שהוא עוזר לנו אז מתגלה גאווה אלוקית, ומופיע פה הביטוי שחקים. הגאווה האלוקית נגד האויבים, או יותר נכון בעזרתם לעזור לישראל, גאוותו של הקדוש ברוך הוא קשורה על השחקים. מעונה אלוהי קדם מתחת זרועות עולם ויגרש מפניך אויב. הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא מעונה, הוא מעון, זה בית עליון, אלוהי קדם, והוא מגרש מפנינו את האויבים, והוא זה שאומר ויומר אשמד. הקדוש ברוך הוא זה שמתייחס להשמדה. אשריך ישראל, מה אשריך ישראל? מי חמוך? עם נושא באשם. אנחנו עם שהשם הוא המושיע שלו. מגן עזריך. שוב מופיע ביטוי שהקדוש ברוך הוא מגן שלנו, ושוב פעם מופיע ביטוי גאווה, אשר חרב גאוותך. החרב הזאת, השם מגן לנו, הוא גאווה, הופך להיות כבר גאווה שלנו. ויקחשו אויביך לך, אמנם האויבים מנסים להילחם נגדנו, ואתה על במותמו תדרוך. אנחנו דורכים עליהם. כך מסיים משה בדבריו, וזאת הברכה. מתוך הפסוקים האלו, שני ביטויים לקחו חז"ל במדרש אסתר רבה, ביחס למגילה, לישועה. במדרש אסתר רבה, פרשה ז', פסקה י"ד, אמר רבי יצחק נפחא המן בא בעלילה גדולה על ישראל, אבל אשריך ישראל מי חמוך עם נושע בהשם. הפסוק הזה מדבר על זה שהשם מושיע את ישראל, אבל הפסוק שעוד יותר ככה מיוחד אני חושב פה במגילה, המדרש מספר בעריכות אחרי ש אמן הצטווה על ידי אחשוורוש להרכיב את מרדכי על הסוס. זה נדרש מספר בעריכות את כל הסדר שאמן מגיע עד שהוא מופיע את מרדכי. יש שם המסע ומתן ארוך על כל העניין. בסוף הוא מלביש אותו את בגדי המלכות, והוא גם צריך לספר אותו. כן, מרדכי אומר ככה, אמן לא מסופר, לא נראה טוב, אז אמן צריך לטפל בו, והוא מענח ובוכה וכו'. אמן ובסוף אומר לו טוב, אומר יאללה תקום, תרכב על הסוס, קדימה תעלה על הסוס. אומר לו אני מה, אין לי כוח, אומר מרדכי, אני יהודי זקן, אני סב, אני זקן, מה לך אני יכול לקפוץ על סוסים, אני לא יודע איך מטפסים על סוסים, אני זקן מאוד. אז הוא אומר לו אני גם זקן, אומר לו אמן. אומר מרדכי, טוב, אתה גרמת לעצמך, אתה הכנסת את עצמך לביצה הזאת, אז אתה צריך לשאת את התוצאות, אין מה לעשות. אז אמן התכופף, ומרדכי טיפס על הגב של אמן, לפי נוסחה אחת הוא גם נתן לו ביתה תוך כדי, ככה מופיע בחז"ל, הוא גם נתן לו איזה ביתה, ואז שאל אותו אמן, מה זה בנפול אויבך אל תשמח? ואמר לו מרדכי, לא, אני צריך לקיים. המטרה שלי בזה שאני התעקשתי על זה שאני זקן, ואמרתי שאני אדרוך עליך ושאני אתן לך ביתה, הייתה לי מטרה בזה. מה המטרה? לקיים את הפסוק ואתה על פעמותם אותי דרוך. ככה כתוב המדרש גם בלקות שימוני במסון סוחרת, וגם כאן במדרש הסתירה בפרשה י' סימן ד'. זה ביטוי מאוד מיוחד, ואתה לא מותם אותי דרוך. מלחמה של גאווה, מלחמה של תדרוך על האחרים. יש פה יסודות של נקמה, השבות הגמולו בראשו, ולזכור את זכר המלאק, ואנחנו ננקום את מה שהיה. אתה זוכר וזה בשביל לנקום, זאת של נקמה, מלחמה, גאווה כזאת, חרב גאוותיך. זה אהבתו שחקים. טוב, צריך להילחם, אנחנו מבינים שצריכים להילחם, מה לעשות, יש בעולם מלחמות, אבל לתאר את המלחמה כגאווה, כנקמה, לדרוך בכוונה, במותמות לדרוך, המפגש הזה עם ההתמודדות עם המלאק ועם המן ועם הפסוקים האלו בסוף חסר דברים מעלה את כל הסוגיה של הגאווה הלאומית, הזיכרון, הנקמה הלאומית, השמחה, על מה בדיוק שמחים. עוד לפני שנכנסים לאובי הקורה של פורים, יש פה מערכה שלמה של הגאווה הישראלית, של מושג הנקמה, של להשיב גמול, של צבא, בסופו של דבר של מגמת הישועה האלוקית במלחמותיהם של ישראל. סוגיה גדולה, יש רצף של פסוקים שאנחנו רואים כל יום בפסוקי בזמרה, שרצף הפסוקים כולם פסוקים שסובבים סביב הסוגיה הזאת, סוגיה שהיא עניינה מאוד מאוד יסודית במבוא לפורים. פורים זה חג שבו אנחנו חוגגים מחלה של המלך, זה חג שבו אנחנו חוגגים את זה שתלו את המן ואת בניו על העץ, זה חג שבו אנחנו חוגגים את הניצחון של ישראל, שועתם הייתה לנצח, זה חג שאנחנו חוגגים את המלחמה על השם והמלאק, זה חג שבו אנחנו חוגגים את הנקמה והשבות הלא גמולו בראשו, זה חג שאנחנו חוגגים את זה שהשם נושא מגן עזריך, ישראל נושא בהשם, זה חג שבו אנחנו מתמלאים גאווה עד כדי הטל במותמו תדרוך, וכשאומרים אמן אז רוקעים ברגל על הרצפה. לא אומרים טוב, מתנפלים שמישהו תומת, מה לעשות, גם זה קורה בקרב, יש פה שמחה לעד, יש פה רוקדים ושרים וננהג עתיק יומים שהילדים הולכים ומכים, אנחנו מופיע בערימה, מכים בזמן שאומרים אמן. כל יום אנחנו אומרים בפסוקים בהודו, תנו עוד לאלוקים, על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. גם הפסוק הזה אנחנו רואים קשר בין הגאווה האלוקית שקשורה לישראל לבין הביטוי שחקים, כמו בפסוק אל שמיים בעזריך, רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים. תנו אז אלוקים על ישראל גאוותו וזו בשחקים, נורא אלוהים ממקדשיך אל ישראל, הוא נותן עוז ותעצמות לעם, ברוך אלוקים. אל נקמות השם, אל נקמות אפיה. אנחנו רואים כאן ביטוי של גאווה, אנחנו רואים ביטוי של נקמה. ינסה שופט הארץ אשב גמול על גאים, אנחנו כאן רואים ביטוי של להשיב גמול לגאים, להשם הישועה למך ביחסך הסלע, השם צדקות עמנו, נשגב לנו אלוהי יעקב סלע, השם צדקות אשרי הנבטח בך, השם הושיע המלך יעננו ביום קורנו, השם צדקות, ביטוי של השם ששייך למושג הצבא והצבאות, הושיע את עמך וברך את נחלתך ורועם ונשא מדע העולם, השם חיכתה להשם וזו מגננו, עוזר ומגן, כמו בפסוקים האלה שקראנו, מגן עזריך, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. כל זה מוליד את השמחה. שמחת הלב, ישמח ליבנו, נולדת מרצף עניינים, מכמה סוגיות שקשורות לישראל גאוותו, נקמות השם, שופט הארץ, צבאות, שמחה. שואתם הייתה לנצח. קודם כל צריך להבין את המושג אהבת השם. גם באורות יש ביטוי כזה, ישראל מספרים גאוות השם. על ישראל גאוותו. הביטוי גאווה ביחס לקדוש ברוך הוא, גאוותו שחקים, במקורו מתחיל מקריאת ים סוף. השם מלך גאות לבש, השם התגלה במלכותו, הוא לובש גאות, נכון? כי שכה מאז, דורשים חזל, מאז, מאז השיר משה. מקולות מים רבים. אז מאותם מים רבים, בקריאת ים סוף, הופיעה לראשונה גאות השם. אז ישראל יודעים לומר, השיר על השם, כי גאו גאה. יש פה מושג שנקרא גאוות השם. מהי גאוות השם? בעולת ראייה בעמוד ראש יהודה לדרב מגדיר שגאוות השם היא תשומת הלב שלנו למגמות אלוקיות גדולות מאוד, הרבה מעבר להיגיון האנושי. כאשר ההיגיון האנושי שלנו עומד במרכז, כאשר המחשבה האנושית שלנו עומד במרכז, הגאווה היא סכנה. גאווה זה הערצה או החשבה של הכישרון האנושי, של החוכמה, של ההיגיון, של התבונה, של מה שאני רואה לנגד עיניי. שהנושא הוא הניתוח שלי, ההיגיון שלי, או ההיגיון האנושי בכלל, שנשמח על החושים, שנשמח על המציאות כפי שהיא, הגאווה היא אויב. הגאווה היא אין כל חטא. אנחנו מתעסקים בגאות השם. גאות השם, גילוי המגמות הגדולות הלא מצומצמות במידה האנושית. קשה לראות את גאות השם. גאות השם, כדי שהיא תתגלה בעולם, כדי שנשים לב באמת למחשבה האלוקית, להיגיון האלוקי, צריכים לעיין דאם זו יצרתי לי בתולדתו וקיומי. כדי להסתכל נכונה על גאוות השם צריכים קודם כל לראות את הפלא הגדול של קיומם של ישראל, את הפלא הגדול של ההיסטוריה הישראלית. ההיסטוריה הישראלית היא סתירת לחי לכל דפוסי ההיגיון האנושי, לכל חוקי הטבע, לכל החשיבה הקונבנציונלית בכל התחומים. וכדי להתמלא בגאוות השם צריכים להתבונן עוד פעם ועוד פעם מחדש ועקל שוב ושוב את הדבר המופלא הזה שנקרא ההיסטוריה של עם ישראל. על ישראל גאוותו. כדי להתרומם לגאוות השם צריכים להסתכל על ישראל. לכן ישועתם של ישראל היא שורש הענווה. כשאדם רואה את ישועתם של ישראל הוא יודע שכל ניסיונות החשיבה והניתוח והתובנות האנושיות הרגילות קורסות. הוא מבין מתוך התבוננות בהיסטוריה הישראלית שיש פה מושג עליון, יש פה מחשבה עליונה אחרת שאני לא מכיר. גאוות השם נולדת בהיסטוריה הישראלית. כשנקרא הים לפני ישראל, אז נולדה גאוות השם. זה מרים בבת אחת מעל החושים וההיגיון האנושי, מרים את המבט לגנזי שחקים. שחקים, מבט עליון, מבט אלוקי. על ישראל גאוותו הוא זו בשחקים. בגאוותו שחקים. מה זה גאוותו? מבט לא אנושי, לא רגיל, אחר, מעלה אותנו אל השחקים, אל המבט הרחב יותר, הכולל יותר. אז יש לנו קודם כל מבוא, שכדי להרים מבט אנושי, כדי לא ליפול בגאווה, כדי להתמלא ענווה, צריכים לשוב עוד פעם ועוד פעם ולקרוא בעיניים מלאות פליאה את הפלא הגדול שנקראת ההיסטוריה של עם ישראל. אלא שזה סם המוות לכל החיים הלאומיים האנושיים. כל העמים, כל האומות, לא יכולות להרשות לעצמם להתמלא בגאוות השם. זאת אומרת שכל התכנונים וכל העצות וכל המחשבות הרגילות, כמו שאנחנו אומרים כאן, כן? איני עצת גויים ויפר מחשבות ארונים, כל המחשבות וכל התוכניות נופלות. בקום עלינו אדם גאה, בקום עלינו המלאק מיד אחרי קריאת ים סוף. בקום עלינו מי שהוא לא יכול להרשות בשם האנושות, בשם המפעל הלאומי, הכלל האנושי, לגאות השם להתגלות. זה מחליש את עוצמת החיים הלאומית. צריך להשיח את הדעת ומקור האמת. העמים מתוך מחשבה ומתוך בקשה להרחיב את חייהם בעוצמה טועים אחרי השם. יש התנקרות מכוונת, שכחה מודעת שיטתית מההיסטוריה הישראלית. בכוונה מעלימים אותה, בכוונה משכיחים אותה, בכוונה דואגים שהיא לא תסופר. צריכים לדעת שזאת המלחמה העיקרית. האם ההיסטוריה הישראלית תסופר? קרבות אדירים מתחוללים על הסוגיה הזאת. האם תספר ההיסטוריה הישראלית? כי סיפור ההיסטוריה של עם ישראל, סיפור תולדות חיים של ישראל, זה הסוף של החשיבה הלאומית הרגילה, שעליה כל העולם מושתת. והמלאק משכיח והמן וכל אלה שבעקבותיו דואגים להשכיח את הגאווה האלוקית על ידי הערצת הגאווה האנושית. הערצת גאוות האנושית זה היכולות של האדם, הניתוח של בני האדם, התכנונים האנושיים. לכן דווקא על ישראל גאוות. וכאן גם אנחנו באים למושג נקמה. יש לנו מלחמת נקמה בעמלק, לעשות נקמה בגויים. אגב, לפי המדרש, המדרש מספר מה היו המכתבים שהמן שלח לכל הגויים, לשכנע אותם להרוג את, להשתתף בגזירה. אז הוא כתב מכתב ארוך לכולם, לכל הגויים. כל המכתב הזה מלא השמצות על עם ישראל, ובין השאר הוא פותח ככה: הם מקללים אותנו, אומר. ככה הוא, אני לא יודע מה היה שם בדיוק, אבל המדרש שם בפי האמן, בפי האגרות שהאמן שולח, עם ישראל דעתם גסה עליהם, הם מקללים אותנו כל הזמן. הם כל יום אומרים: השם מלך עולם ועד עבדו גויים מארצו, ועוד אומרים: לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים. ככה זה מה שאמן דאג לפרסם במרחב האנושי: לעשות נקמה בגויים, מושג הנקמה. גם כאן, כמו מושג הגאווה, ביו גם מושג הנקמה. הגאווה, המחשבה שהאנושית, המחשבה האנושית כמרכז. נקמה, תחושות הנפש הקיומיות האנושיות כמרכז. תופעת הנקמה היא גם תופעה מאוד יסודית, מאוד חשובה, מאוד מקובלת בעולם האנושי. המון המון מהחיים הלאומיים, מההיסטוריה של כל העמים, המון המון מזה בנוי לקרוא הנקמה. עשית לי כך, אני אחזיר לך כך. כולם עובדים ככה, נקמה. זה חומר, זה שיטה, זה חוק, ככה העולם עובד, בוודאי ברמה הלאומית, גם ברמת האנשים היחידים. כמו הגאווה, כך גם הנקמה מתחילה מציור אנושי. חולשת נפש, שנאה, מסתמה, כסף על דבר רע שנעשה בעבר. אנחנו צריכים להבין מהי נקמה. כיוון שהתרוממנו אל מושג הגאווה האלוקית, מתוך הבנת המושג גאווה אלוקית, אנחנו מתבוננים על הנקמה. נקמה זה חלק מהנהגה אלוקית בעולם. הנהגה, חוויון עוז, אחר לחלוטין. מושג אחר לגמרי, שעניינו להאיר אוצרות טוב על ידי הסרת שמחי רשע, כחש ובגידה. השם שאמר יאי אור מסיר מחשכים כדי שאורה תופיע בעולם לשמח את כל היצור. נקמה, פתיחת פסחים לאור, הסתרת מחסומים לפני הנפש האנושית. נקמה ירושה לעקור את מושג הנקמה מן העולם. וזו הנקמה. כי מה מושג הנקמה האנושי? מחסום. האדם לא יכול להיות טוב כי יש לו חשבון. אדם לא יכול להיות מלא רחמים כי יש לו רגשות צנאה. כי זה לגיטימי, כי זה נכון, כי ככה זה עובד. הנקמה האלוקית עניינה להסיר מהמציאות את מושג הנקמה. זאת נקמה אלוקית. זכור את אשר עשה לך המלאק, תעקור מן העולם את מי שמוליד רגשות נקמה באנושות, את מי שמחיה רגשות נקם, את מי שאומר שזה לגיטימי, שככה האנושות עובדת, שאלה החוקים הבינלאומיים. כן, ככה זה עובד. לעקור את הנקמה. כמו שגאווה אלוקית עניינה לעקור את הגאווה האנושית, נקמה אלוקית פירושה לעקור את הנקמה האנושית, את המושג הנפשי המקולקל. אם נפש שפי את הארץ, אשב גמול על גאים. מושג שלישי, משפט, גמול, עונש. המושג השלישי המאוד מאוד קיים בלאומיות. אז אמרנו, מושג אחד בחיים הלאומיים זה שהאנושות ברור לה שהחיים הלאומיים צריכים לפעול לפי, עובדים לפי ההיגיון. דבר השני, אחד האלמנטים היסודיים ביותר בניהול העניינים הלאומיים זה מושג הנקמה. כמעט אין פרק בהיסטוריה שהוא לא קשור למושג הנקמה. אני חושב שכמעט אין דבר כזה. כמעט כל ההיסטוריה כולה האנושית היא מערכת הדדית של סוגי נקמות כאלה ואחרות.
דרך הביתה של מרדכי והמן.
אנחנו נגיע גם לביתה של מרדכי. דבר תשם. ינסה שפה תאר את השב גמול על גאים, מושג שלישי שמחזיק את העניין הלאומי, שזה מושג המשפט. החברה הלאומית מנסה לבנות משפט. משפט שמטרתו להניש את הרשע, את הגנב, את הגוזל, את המרצח. משפט. המשפט הזה צריך לשבור אותו. צריך לעקור אותו. למה צריך לעקור את המשפט הזה? כי בדיוק כמו המושגים הקודמים, המשפט האנושי הוא המקיים את הרשע. הוא הסיבה להופעה הרשע בעולם. למה? כי הרשעים לוקחים יסודות שמשפט להחזיק את רשעתם. הרשע האנושי, הכוח שלו, היא היכולת לחסל אותו, כי הוא נשען על המשפט. לשון שלמה בקהלת, מקום המשפט שמה הרשע. ולכן אין שום כוח שופט בתוך הסדרות האנושיות. כל מושגי המשפט באשר הם, מעשה ידי אדם, משפט לאומי, משפט בינלאומי, משפט פרטי, משפט אזרחי, כלשהו, הוא בדיוק המנגנון העיקרי שעל ידו צומח הרשע. הרשע ניזון מתפיסות אנושיות מצומצמות שהוא יודע לנצל אותן לפרחיו שלו. על כל אידיאל אנושי שתקים ותראה בו מוקד למערכת משפטית, לכל אידיאל אנושי כזה יש יצר הרע שמסתתר מאחוריו, שידע לנצל כל אידיאל אנושי, כל כוח שיפוט אנושי לפרחיו שלו. משפט, כן, אמן עשה משפט, הכל לפי המשפט. חוקים, יש חוקים, יש היגיון משפטי בכל דבר. המשפט כולו צריך לעשות ממנו לעג וקלס. מוכרח ששופט הארץ הוא ינסה, כי אחרת הגאים לא באים על גמולם. הגאים רשעי עולם, לא נאנשים. חייבים להרוס את המשפט, ינסה שופט הארץ, כלומר שרק שופט הארץ ישפוט, כדי להשיב גמול על גאים. מלחמה להשם באמלק, מלחמה שלישית להשם באמלק, מושג המשפט. לכן אנחנו צריכים להבין שההיסטוריה הישראלית היא לא רק עניין פרטי שלנו. אנחנו מול האויב כזה או אחר שבא מולנו, אלא ההיסטוריה הישראלית, המלחמות הישראליות של ישראל נגד העמים הבאים עליהם, הם הדרך שלנו לגלות בעולם מושג אחר לחלוטין. את הגאווה האלוקית, את הנקמה האלוקית, את המשפט האלוקי. צריכים לחסל, לבטל, ללעוג, לרמוס, להפוך לכלס ולבושה את כל דפוסי המחשבה, את כל דפוסי הרגשות, את כל דפוסי המשפט שבאו מהמרחב העולמי. צריכים להבין שהמלחמה שלנו היא מלחמת השם צבקות. יש פה ביטוי מיוחד, השם צבקות עמנו. חוזר לעצמו, השם צבקות אשר אדם מותח בך. השם צבקות. השם צבקות מחדד את נקודת ההבדל היסודית שבגללה יש טעויות בנושא המחשבה, בנושא הנקמה, כלומר עולם הנפש והמידות, ובנושאי המשפט למיניהם שעליהם האנושות או שדיבם האנושות בונה את החיים הלאומיים. הכל נעוץ בשורש שעניינו השם צבקות. הכל נובע ממבט חילוני, סיכור חילוני, כך הוא כותב. מבט חילוני, מבט של חול, שמסתכל על כל פרט כפרט. החשיבה של כל פרט כפרט העומד בפני עצמו, שמדגישה את פרטיותו, שרואה בו רק פה בסופו של דבר מה שהיא לא תבנה. החשיבה הזאת, איך שהיא לא תתרקם במסגרת חברתית לאומית כזאת או אחרת, כיוון שנקודת השורש שלה היא הפרט כעומד בפני עצמו, היא מלאה גאווה, והיא מצדיקה מראש רגשי נקמה, ומראש תפיסת המשפט שלה תהיה מקולקלת. אנחנו מאמינים בהשם צבקות. חנה מסבירה את הביטוי השם צבקות, צבעי צבאות בעולמו. אנחנו מסתכלים על העולם כצבאות. גם על הכוכבים אנחנו מסתכלים כצבא השמיים, וגם על העולם אנחנו מסתכלים כארץ וכל צבאם. צבעי צבאות בעולם, השם צבקות. צבא, צבקות, לשון רבים, אין יחיד, אין כשלעצמו. צבא, המון פרטים מאורגנים ביחד. אין דבר כזה פרט לבד. מעולם לא היה. הכרת הקודש רואה תמיד גודל כללי, שמתוכה יש פרט, שהוא חלק ממגמה כולל. הוא מיוחד באחדות גדולה. מגמתית עליונה. להפך, הפרטים האנשים או היחידים מתמלאים ברכה, כי הם שייכים לדבר נצחי, קשורים לדבר מקודש. השם צבקות עמנו. כלומר, מניין בא גאוותם של ישראל, ישראל גאוותו. מניין בא מושג הנקמה, מניין בא מושג המשפט, בגלל שיש לנו השם צבקות עמנו. בגלל שהשם צבקות אשרי אדם, פרט, מותח בך. להבדיל מבקום עלינו אדם, יש אשרי אדם. אשרי אדם, כלומר, מאושר, חזק, שמח, הפרט, שמיסודו רואה דקות. ישראל מגלים בעולם את השם הזה שנקרא השם צבקות. זאת המחשבה, מחשבת נצח ישראל. זאת מחשבת השחקים. מחשבת השחקים, מחשבה העמוקה, העליונה, מראש לא מתחילה מהפרט בכלל. לא בונים כל מושג באשר הוא מנקודת מוצא שנקראת פרט. כן. פרט זה נקודת מוצא שמולידה חשיבה אנושית. נקמה ומשפט אנושי מקולקל. כן. זאת אומרת שהפרט הוא לא מתחילה מ... ראיית המציאות כפרטים, יש פה פרטים. בקום עלינו אדם, חזל דורשים זה אמן. בקום עלינו אדם, כלומר בקום עלינו הפרטיות. מה ששורש המאבק, שורש הניצחון, הוא לדכא את החשיבה הפרטית. כלומר, כדי להביא ברכה לפרט, כדי לעזור לפרט, כדי לרומם את הפרט, כדי לתת לו אושר בחיים, צריך לדכא את החשיבה הפרטית. כדי לתת לפרט נצח, עוצמה, שמחה, ישועה, צריך לדרוך על הבמה שהוא הקים לעצמו כפרט. על זה שהוא עשה מעצמו במה, והוא עשה מעצמו עבודה זרה, האדם הזה. צריך אסור לכרוע ולהשתחוות לפרט, לפרטיות הזאת, וצריך להשפיל אותה, את הפרטיות, בשביל להביא לברכה, בשביל להושיע את הפרטיות האנושית. כי השם צבקות זה הושיע את עמך וברך את נחלתך. זה מקור הברכה לפרטים. מניין לוקח יהודי כוח לא להשתחוות לפני פרט ולדרוך על פרט אחר? מהדאגה לפרט. רק מהדאגה לפרט. בגלל שהשם צבקות עמנו. ככה אנחנו מסתכלים על המציאות. הברכה לכל פרט מפרטי העולם דווקא תבוא כך. צריך לתלות את הפרטיות, ואז הפרטיות תשמח. צריך לשבור אותה כדי שהיא תהיה מאושרת. גאוות השם כנגד הגאווה האנושית, נקמת השם מקעקעת את הנקמה האנושית, המשפט האלוקי מציל את המשפט האנושי, השם צבקות עמנו. מכאן באה השמחה. אומה שעוברת מדי שנה ברור פנימי נוקב. זכור את אשר עשה לך המלך. תזכור, כלומר, תהיה נאמן, זיכרון, לחשיבת השם צבקות, לחשיבת מלחמה להשם, לחשיבת הגאווה אלוקית. אל תלך אחרי המקובל באנושות. עבודה קשה. עבודת הזיכרון שהיא מלאה ענווה, שאין בה שום רגשות נקם אישיות פרטיות, שהיא מלאה כלליות של השם צבקו, מלחמה להשם בעמלק, ממנה בא שמחה. מה ממלא אותנו שמחה? כי בו ישמח ליבנו. בו. בו בקשר שלנו. והעובדה שהחיים באמת הם לא לפי התוכניות שאנחנו מתכננים. והעובדה שהחיים באמת הם לא לפי הרגשות הנמוכים. העובדה שבאמת העולם הוא לא לפי המשפט האנושי, והוא לא מתחיל מהפרטים. דווקא זה ממלא אותנו שמחה. כמה עצוב היה העולם, או כמה עצוב באמת העולם, עם כל מה שיש לו, זה החשיבה הפרטית. ההיגיון האנושי הצר, רגשות הנקם ותחושות הצדק המעוותות של המשפט האנושי. איזה עצוב העולם הזה. הוא מלא פחדים, הוא מלא דאגות, אין בו שום ביטחון. בו ישמח לדעת. השמחה נולדת מהזיכרון הזה, מהרוממות הזאת. כי בו ישמח לבן. שמחה אינסופית, מעל גבול ומעל חשבון. על מה? על במותי מות ידרוך אנחנו שמחים. על ביטולה של פרטיות אנחנו שמחים. על נפילת גאווה אנושית אנחנו שמחים. על נקמה אנושית שהתפרקה אנחנו שמחים. על משפט אלוקי שמתגלה במקום משפט אנושי אנחנו שמחים. על מפלת עמלק. שמחת עולמים. לא תמיד אנחנו יכולים להתרומם לשמחה גדולה כזאת. לפעמים המציאות מקשה עלינו להיות בכזה גובה של שמחה. אז יש שמחה למדרגה שנייה אומר. יש בו ישמח ליבנו, ויש בשם קודשו בטחנו. שמחה שנולדת מביטחון. מדרגה שנייה. ביטחון באשר. מגן עזריך. יש ביטחון. ביטחון במה? בהשם צבקות. ביטחון בנצח ישראל. אשר רבנו רוצה לומר לנו ערב כניסתנו להיסטוריה העולמית הרגילה, אל תתפתו לראות את ההיסטוריה שלכם כחלק מההיסטוריה הכללית. תשמרו כל הזמן על המושג שנקרא גאוותו ושחקו. על ידי זה שזוכרים מלחמה לעמלק, מתמלאים בגאוותו שחקים. כן, רגשות גאווה, לא רגשות גאווה פרטים. מחשבה על הגאווה האלוקית, על השחקים. כן, מתמלאים בחרב גאוותיך. חרב גאוותיך, כן. אם זה חרב כזאת שמגמתה שעניינה לשבש מחשבות פרטיות, היא מביאה ברכה לאנשים, היא מביאה ברכה לפרטים. ואתה על במותינו תדרוך. אם לדרוך זה מביא ברכה לפרטים, לאנשים, זה שמחה גדולה לאנשים. אחרי שחיל האוויר תקף את הכור האטומי בעיראק, תשמ"א, הייתם ילדים קטנים. אז הרב ציודה, זה היה שנה לפני פטירתו, שלח איגרת ברכה לראש הממשלה אז על פיצוץ, לא יודע, משהו כזה, על הכור האטומי שהתפוצץ. אז הוא כתב פה, לקיים ואתה על רמותם הוא תדרוך. תקיים הפסוק, ואתה על במותינו תדרוך. כאשר מחסלים גאווה אנושית שמנסה לתכנן, לעצב את סדר היום, את מה שקורה, להיגיון, לרשות נקמה, זה ברכה לאנושות. זה נקרא חרב גאוותיך. זה נקרא אתה על במותינו תדרוך. זה להביא ברכה. זה נגד חוקי המשפט הבינלאומי. זה לא לגיטימי. זה לא מוכר. אבל זה בדיוק הבעיה. הנה הרשע מנצל את חוקי המשפט. מותר לכל מדינה לעשות מה שהיא רוצה. אצלה, בחצרה הפרטית שלה, בבית שלה, בזכויות הפרט, הלאומיות של כל מדינה. זה היגיון, מותר לכל מדינה להפעיל, לדאוג לאינטרסים שלה, לכוח שלה. אם מישהו יעשה לנו רע, אנחנו נעשה לו בחזרה, זה לגיטימי. ואתה על במותינו תדרוך. מלחמות ישראל מלאות רוממות כזאת, כי זה השם של הכל. זה הבנה ענקית. מה זה פרטים? מה זה פרטים בכלל? עמים פרטיים, אנשים פרטיים, סביבי צבקות. עולם גדול יש לפנינו. אחריות עולמית. על כל העולם. על ברכתו, על ישועתו. אם יש סכנה באיזה מקום לאנושות, אפילו הכי קטנה, אם מישהו יכול כפרט לסבול בגלל פרטיות של מישהו אחר, אתה על במותינו תדרוך. בהיסטוריה של עם ישראל, מגילת אסתר היא אחריות להכרה הזאת. לא צריך להתנצל, לא צריך להתבייש, לא צריך להגיד שזו מלחמה פרטית שלנו, אנחנו בסכנה, יש לנו בעיה. לא. הדרך לנצח את הרשע היא להיות יותר רשע ממנו, כי ככה מביאים ברכה, כי זה הדבר הכי צודק, כי זה המשפט האלוקי, כי זה גאוות השם שפרעו וחילו יתבעו בים סוף, כי זה ברכה לאנושות, כי זה הדבר הכי טוב לפרטים, שנשים ללאג ולקלס את כל מושגי המשפט העולמי שהם גורמים לרשע לצמוח. התבניות הלאומיות, הבינלאומיות, הכי חזקות גרמו למעשה הרשע הנפשעים ביותר. הדמוקרטיה העלתה את הרשעים ביותר ומעלה גם היום את הרשעים ביותר. וצריך להשים את זה ללאג ולכלס. צריך להיות רשע יותר מהרשעים. טרוריסט יותר מהטרוריסטים. נוכל יותר גדול מהנוכלים. כי זה גאוות השם. ואתה על במותינו תדרוך. זה הדבר הכי אידיאלי. הכי צודק. הכי יפה, הכי טהור שיש. אין יותר טהור מזה. זה מלחמות השם. זה מלחמות השם. זה לא מלחמות ישראל, עניין אישי שלנו. אנחנו בסכנה. זה מלחמות השם. זה מלחמה להשם מדור דור שעליה יש לנו אחריות. לבאר מוקדי רשע שמסתתרים בעולם הזה. מאחורי היגיון, מאחורי רגשות אדם ומאחורי משפט מקולקל, לשיטות לאומיות רקובות. אחריות עולמית. אם צריך לתלות, אז לתלות. כי זה הדבר הכי שמח שיש. שיש ברכה לאנושות. שהמשפט האלוקי מתגלה. שיש השם מלאך גאות לבש. שהשם צבקות. שיש אחריות כללית. ישראל, ריבונו של עולם, מזמן להם בכוונה התמודדויות עם מוקדי הרשע העולמיים, כי הם צריכים להבין שהסוגיה היא לא לאומית פרטית, אלא עולמית, כלל עולמית. וזה שריבונו של עולם מגלגל לפתחנו מאבקים עם הרשעים הגדולים ביותר, זה כדי שנבין שהסוגיה היא לא שלנו. כי אז באמת זה לא לגיטימי על המותם או תדרוך. אבל זה לא סוגיה לאומית שלנו. זה השם צבקות עמנו. על ישראל גאוותו, זה שחקים. זה מה שעומד פה על הפרק. צריך להיות מאושרים שיש לנו זכות להיות העם שדרכו מופיע גאוות השם. זה הצדק האלוקי. זה נקרא חרב גאוותיך. חרב גאוותיך כשזה חרב השם. שזה חרבו של דוד המלך, שכתוב היה כתוב עליה את השם המפורש, כי מלחמות השם אדוני נלחם. צריכים להבין שמרדכי בהתמודדות של מול עמם, זה מזמן בהתמודדות של ישראל מול עם שבא עלינו להילחם. הדן את דיננו, הרב את ריבנו, הנוקם את נקמתנו, זו סוגיה עולמית. נגד הרשע. המלחמה נגד המלאק היא לא עניין אישי. מלחמה להשם במלאק. כל עוד ננתח מלחמות ישראל כפי שמנתחים את כל המלחמות של כל האומות, אנחנו לא נבין מה קורה כאן. אנחנו עדיין מנתחים את המאבקים הלאומיים הישראלים כאילו מדובר על מאבקים לאומיים רגילים, על פי כללי ההיגיון, על פי כללי הרגשות והצדק והמשפט והחוקיות הקונבנציונליים המקובלים בעולם. זה טעות, אומרת מגילת אסתר, זה לא נכון, זה לא הנושא. מלחמה לעמלק מדור דור. מה זאת אומרת מלחמה? איזה מין עם אתם? יותר גרוע מכולם. זוכר הנקמה מלפני אלפי שנים. זה לא נושא לאומי. שננתח שוב ושוב ואחזור ולשנן שוב ושוב. מלחמותינו, מה שאנחנו עומדים כאן במאבקים שלנו, זה לא מלחמה לאומית שלנו. מזמן לא. המלאק זה מוקד. אבל צריכים להבין עכשיו, להסתכל עכשיו על כל מלחמות ישראל. מתוך המבט הזה להסתכל על מושג שם צבקות. על חרב גאוותיך. זה מושג כללי. מלחמות השם אדוני נלחם. זה מלחמה להשם. אנחנו אמנם נבצע אותה, אבל זה מלחמה להשם. הוא תלה את המן עליי. הוא תלה את המן. זה הדבר הכי מוסרי שיש. הדבר הכי מוסרי שיש. כי זה לא לאומי, זה לא עניין שלנו. אם יש מקום בעולם שמרים את הגאווה האנושית, את רגשות הנקם האנושיים, נותן להם מקום, ונותן מקום למשפט אנשים מקולקל, זה הדבר הכי מוסרי, הכי נעלה שיש. כי זה אחריות על השם צבקות, על גאוות השם. זה אחריות עצומה שיקרה הים, ואנחנו לא נגיד אוי לא נעים, לא התכוונו, לא אנחנו עשינו את זה, זה היה בטעות, רק רצינו להינצל. מצדנו שתישארו חיים, רק פשוט רצינו להינצל. לא היה שום בעיה שתמשארו בצד אחד של הים ואנחנו בצד השני. לא, אנחנו לא עמדנו והתנצלנו ולא ביקשנו סליחה מאף אחד. שרנו שירה. על זה שהמצרים טבעו בים. זה מצוין שהם טבעו בים. זה ברכה לאנושות שמוקד רשע טבע בים. ישראל שמח על גאוות השם, על זה שמוקד של משפט מעוקם, על זה שמוקד של נקמה מקולקלת נעקר מן העולם. זה ברכה, כולם נושמים לרווחה. כשפרט רקוב שגורם לריקבון נעקר, אז כל הפרטים האחרים קיים לתחייה. זאת נקמה. כשמסירים את החושך והאור זורח, זה נקרא נקמה. כן, זה נקמה. זה נקמה בחושך. זה נקמה בנקמנות. מצוין. ברכה לאנושות. ביום שבו נבין את הסוגיה הזאת יותר ויותר, נצליח להיות רשעים. כמו הרשעים.
נעשה עדיין טובים בהם, ואתם אומרים שירה.
המלאכים. אנחנו כן אומרים שירה. את עוד לא בא לנו בטענות כזה ששרנו. אבל המלאכים, כן. מלאכים, זה חשבון לכם. הם לא על ישראל גב אותו. אין להם את האחריות העולמית. מלאך הוא כוח פרטי. הוא צריך לדאוג לפרטיות. אתה רואה פרט אחד, אתה לא רואה מעשה. פרט אחר. יש לך עניין אחד, זה עניין שלו שלך, לא קשור אליך. אז למלאכים הוא אמר להם, תפסיקו לשיר. אבל ישראל, שהם שרו, תויין, כל יום אנחנו שרים שירת הים. שרים. אז המן אומר לו, למרדכי, רגע, כתוב אצלכם, בטקסטים שלכם כתוב, במפול אויבך, אל תשמח. סליחה, אתם לא בסדר. מה זה מרדכי, במפול אויבך, אל תשמח? מה אתה נותן ביתה? טוב, בסדר, הבנתי שאני מרכיב אותך על הסוס, אבל למה ממפול אויבך? אתה שמח. לא, כתוב, אתה לא בסדר אותי דוקו. ממפול אויבך, שזה האויב שלך, וזה אישי, וזה עניין שלך פרטי, אל תשמח. אם המאבק שלך הוא פרטי, לאומי, אני מולו, אז אתה חושב על האויב שלך כמו כל העמים חושבים על האויבים שלהם. אז אתה לא יותר מהם. ההיגיון הרגיל מנחה אותך, והנקמה הרגילה מניעה אותך, והמשפט הרגיל מניע אותך, אין לך לגיטימציה לשמוח. מה אתה שמח בפורים? על מה? על זה שניצחת עם אחר? מה אתה שמח? מה החזית? מה ראית אתה? אתה לא שמח מולם, כמו כל העמים, סתם עם מסכן כזה ששמח ביום הניצחון על האויב שלו, והיה אור שאייב לו, שמח ביום הניצחון על האויב שלו, וזהו, כמו כולם. אז מה הדבר הגדול? בכל העמים יש חגי ניצחון. וכל העמים בחגי הניצחון משתקרים. זה לא המצאה שלנו, הילולת ניצחון. יש חגי מלחמה וזיכרון של ניצחונות בכל העמים. זה אויבך? אז אל תשמח. המודחה אומר לו, לא, זה לא אויבך. זה בכלל לא הנושא, אתה לא מבין אמן. אתה חושב שיש לי מלחמה אישית? ישראל מולך? אני מדבר על מלחמה להשמח. ואז עד הרבה, אני צריך לדרוך ואני אבעת. כמו שלא קראתי ולא השתחוויתי, אני גם בועט. אני צריך להיות יותר רשע מרשע. כי הרשע אולי לא בועט, אני אבעק. הרשע לא לג, אני אלעג. ביום שנהיה, נבין שהמלחמה שלנו היא לא לאומית. היא לא לאומית, היא עולמית. רק אז. רק אז שנשבור את תפיסות הולכות. המחשבה המדינית, הלאומית, המשפטית, המוסרית, שלא נכונים לסוגיות שעומדות כאן על הפרק. מלחמה להשם בעמלק. על ישראל גאוותו, חרב גאוותיך, אז נצליח להיות רשעים. אנחנו חייבים להיות רשעים. אנחנו חייבים לנקום כדי לעקור את הנקמה. זה פרשת זכור. ככה נכנסים לפורי. אחרת מה אתה שמח? על מה? שאתה ניצלת? פרטי, קטן. יופי, אז אני ניצלתי. והוא נהנש. יופי, אתה ממש קטן. כמו כל הילדים. הוא קיבל את העונש ואני זה, ויופי, נחמד. כמו כל העמי. לכל העם יש את הסיפור שלו. זה הסיפור שלך. איפה הקדוש ברוך הוא פה בעניין?
כמה נקרא לזה לא תושב?
אני במרכאות. כן, אם היינו מבינים שזו מלחמה עולמית על העולם, האם זה עולם שהשם צבקות פה, אז היינו עושים מה שהם עושים ביותר. אנחנו לא מעיסים. לשם מלחמה לאומית לעשות כזה דבר? אז אתה מודד את זה בעניינים לאומיים שלך. זה בכלל עניין שלך. יש פה ראש העולמי, צריך לעקור אותו. איפה אחריות על העולם? על עולמו של הקדוש ברוך הוא. אתה מתפלפל בסוגיות מדיניות, משפטיות, מוסריות, בכלל לא הנושא. אתה חושב בחשיבה לאומית סטנדרטית? מה לגיטימי, מה לא לגיטימי בטווחים הלאומיים המוכרים? זה בכלל לא הנושא. על ישראל גאוותו, חרב גאוותיך. זה ברכה לאנושות. זה להסיר את החושך. זה נקמה שהיא נקמת השם. במדיין ובעמלק ובכל מי שצריך.
זה אתה רוצה שירות?
גם. באמת. זה לא עניין לאומי. השם שולח אותם. אז אפשר לסמוך. על מה אתה סומך? כי בו ישמח לבן. זאת שמחת פורים. על שמחתנו הזאת, לא שלנו, מצד שאנחנו עושים חשבון, הוא תלה את המן על העץ. וכשאנחנו נקלה את האמנים על העץ, מצד שזה ישועת השם, אנחנו נהיה שמחים ונהיה מוסריים. מוסריים מאוד. שום פגם במידות שלנו לא יקרה. המחשבה שלנו תשאר צלולה, ולא יהיה לנו רגשות נקם, ולא נדרדר לשום הידרדרות. להפך, נהיה יותר תיאורים, יותר מזוכחים, יותר צדיקים. כי עשינו לרשע מה שצריך לעשות. לנקום? כן, צריך לנקום. כדי לשרש את מושג הנקמה מן העולם. לא נקמה שלנו פרטית. כדי לבטל את מושגי הנקמה האלה. מין משחק כזה. אנחנו הורגים להם, אנחנו ננקום, ואנחנו גם ננקום. מה זה הדבר הזה? זה השפה, אנחנו מדברים איתם באותה שפה. אז בוודאי שאנחנו נחלשים. אנחנו לא נוכל אף פעם לרדת לרמה של נקמה של הגויים. הם תמיד יותר טובים בנקימות. ברגשות אנושיים נמוכים של נקמה הם יותר טובים מאיתנו. הם תמיד יותר טובים מאיתנו בנקמות. בוודאי, יותר מקולקלים. אז אם אנחנו נחשב במושגים רגילים, הם ינצחו אותנו. הם ינקמו יותר טוב מאיתנו. והתכמונים המשפטיים והלאומיים שלהם יותר טובים משלנו. אנחנו צריכים לעזוב את הנושא הלאומי. יש פה נושא עולמי. רשע בעולם.
אבל זה
הלאומיות
של ישראל.
טוב, אז זה הלאומיות של ישראל. עוד צריך להבין מה זה לאומיות ישראל. אבל לא הלאומי יצר. סליחה שאני אומר דבר בסך. כי המעיינות התומעה, מעיינות התומעה, נלחלים נגד ההיסטוריה הישראלית בגלל זה. צריכים להבין. זה שמשכיחים את ההיסטוריה הישראלית זה בדיוק בשביל זה. כדי להסתכל על ההיסטוריה הישראלית ועל מדינת ישראל. ועל מלחמות ישראל בעיניים לאומיות רגילות, בעיניים של היסטוריה רגילה. וכל מה שקשור להיסטוריה שעלולה לגרום להסתכל על ההיסטוריה הישראלית בעיניים אחרים, משכיחים שלא לזכור, לא לזכור את זה שיש פה עם השם, שההיסטוריה שלנו היא היסטוריה אחרת לגמרי. כי זה פותח פתח למחשבה אחרת, לאהבת השם, משכיחים. מה זה אומר? טוב, 8:15, אני לא יכול להעריך. אבל תפרי היסטוריה, פשוט מאוד. משכיחים באופן שיטתי, מכוון, מלמעלה עד למטה, מבחוץ, זה בא מכל העולם, זה לא מאבק קצת. מאבק מאוד רציני. את מה משכיחים? אם יש איזה רמז בדל סיכוי שהיית יכול לראות במשהו שקשור ללאומיות של ישראלים, את יד השם או משהו מופלא, שום דבר. שום פלאים, שום, רק לא זה. כל מה שיכול להשתמע, אולי קשור לזה, ישכח, ומושכח, ונמחק, באופן מכוון. הכל מתחיל מזה. הכל כדי להרים, החשיבה צריכה להיות רגילה.
השכחה של המסם,
גם של האירועים. כל אירוע שיכול לגרום לפעיליות, מושכח. מדוכה עד אפר.
לא של המסור,
שאתם יכולים לפעמים. סכנה בעצם המחשבה של האירוע. האירוע עצמו צריך להשכיח אותו. למחוק אותו מעל פני אדם. אם היה ניצחון בשעים, צריך להשכיח את הניצחון שהיה בשעים. באופן שיטתי, להשכיח אותו. לעקור אותו. או שלא זה לא הניצחון. יש פשוט להשכיח אותו, למחוק את ההישג. שהוא לא יהיה. זה נורא רעיון. אתה יודע שראשי הכנסייה התכנסו אחרי חשת הימים, עליהם דיון חירום. מה קורה? יש פה בעיה. צריך לעשות, לעבוד, שעות נוספות, ומיד אחרי חשת הימים הייתה החלטה של האום שהציונות זה גזענות. מה שאתה לא רוצה. עד היום, לא יניחו. לא יניחו. אנחנו צריכים להבין. מלחמות אשים. מלחמות אשים. צריכים לקרוא לדברים בשמם. זה מלחמה על הטוב העולמי, על הברכה העולמית. המלחמה שלנו זה לא עם עם הטרוריסטים בגלל שהם חיים נגדנו. אנחנו זה עוצר אותם, זה גומר אותם. המלחמה שלנו עם המן זה מלחמה בגלל שהוא אויב שלנו, אויב של הקדוש ברוך הוא, אויב של העולם, אויב של החיים, אויב של האנושות. צריך לקרוא לילד בשמו. זה אויבי האנושות, זה אויבי הברכה, זה אויבי השם, זה אויבי החיים. אין, כל החוקים האלה לא רלוונטיים. כל המוסר, זה משהו אחר. אנחנו צריכים לנקום, ועוד איך, יותר מהם, אם אנחנו נקח, נצא להם פי חמש. אין שיטה אחרת. אבל בשביל זה צריך לבנות תודעה שזה לא מלחמה במובן המקובל באנושות. זה לא מושגים רגילים. גאוות השם זה לא גאווה פרטית, זה נקמת השם ולא נקמה שלנו, זה משפט אלוקי ולא משפט שלנו. כי היו כאלה שגם את פורים לא חגגו. אתם יהודים חוגגים לזה שתעלו כמה אנשים, היו גם כאלה. תגיד, ניצלנו מסכנה, זה מספיק. מה צריך לשמוח שתלו? אם נפסיק שתם אותם בכלא, מה צריך לתלות? כולם אומרים מאמן, מתלהבים. תמצא, יכלו למצוא פיתה אחרת, חייבים לתלות על העץ. לתת לו ביתה כשדורכים עליו, מה השמחה הגדולה? צריך להבין, זה לא עניין אישי שלנו, זה לא עניין לאומי במובן הצר של המילה. זה מרדכי, על במותם אותי דרוך. ואם הכור האטומי היה מאיים על מדינה אחרת ולא רק עלינו, אנחנו נתחיל להיות הראשונים, חיל חלוץ לפני אנושות, שמפוצה את כור האטומי בכתבי ארץ, שאולי מסכן מישהו באנושות. להיות הראשונים, כמו הראשונים שמגישים עזרה, הראשונים שנלחמים נגד פרטיות שיצאה מגדרה באומות העולם. ראשונים, אחריות עולמית. מלחמה שלנו? אין לנו סכנה. צריכים להיות הראשונים להילחם נגד הרשע באשר הוא, נגד הפרטיות המנוונת באשר היא. הראשונים שנלחמים, זה לא, זה לא עניין שלנו, זה עולמי. זה מלחמה להשם בעמלק, זה סוגיה עולמית, כלל אנושית. זאת נקמה אמיתית, נקמה יפה. קיימו עליהם לעשות פורים לשמוח בכל שנה ושנה. על מה? על זה שראית תפילת מרדכי והאמן ובניו על העץ תליתה. זה מה שחשוב. על זה שמחים. על זה שמחים. זה נצח. זה תקווה. זה מושג הנצח. ההבנה הזאת שיש צבקות עמנו. צבקות. תסתכל כך. השם צבקות עמנו. מה זה העניינים הפרטיים, אנחנו והם, יש לנו בעיה עם האויב הפלסטין. זה אנחנו והם, זה חשיבה פרטית. השם צבקות, חשיבה מערכתית, עולמית, השם צבקות, איך מישהו פה מפריע להרמוניה העולמית, לברכה, לשקט השלווה שלהם, של האנושות. עניין שלנו, זה בכל האנושות, צריכים להבין את זה, זה מלחמה של כל האנושות. בוודאי שאם אומה אחרת תעשה את זה, זה יהיה פרטי, בוודאי שזה יהיה פרטי. כל אומה שתילחם נגד הרשע הזה, היא תהיה פרטית. היא תעשה את זה מחשבונות לאומיים צרים שלה. אנחנו היחידים שיכולים לעשות את זה, את המלחמה הזאת, מלחמה עולמית. אברהם אבינו, נברכו בך כל משפחות האדמה, הוא לוקח את החיילים שלו להילחם שם, נגד ארבעת המלכים והחמישה. כן, צריך לקור את הרשע העולמי מן העולם, להביא ברכה לאנושות. זה נקרא להביא משיח לעולם. לא לפחד. לעקור את הרשע, להוכיח במשפט, להוכיח את הרשעים, לשבור רשע מהעולם. כמה צריך לשמוח שרשע נשבר בעולם? כל קרמי רשעים אגדיה, ישמח צדיק כי חזה נקם. שמחים שרואים נקמה ברשעים. דוד המלך ראה מפל את הרשעים ומת הגמר בחוד וצמח. על מה? מפל את רשע מן העולם צריך לשמוח. עניין שלנו, פרטי, לאומי, חשבון דדי קטן. אז באמת, אנחנו חלשים. טוב, דיברתי כמה מילה.